עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב. זהו, הערב ב-10 הסתיים פסטיבל הספורט הגדול בעולם. פסטיבל צפו בו כ-4 מיליארד בני אדם, מתוך יותר מ-8 מיליארד שחיים בכדור הזה. אהלן פרימו.
אהלן, ערב טוב, אני מאושר.
בכל מקרה, זהו, נגמר הספורט האמיתי, התחרותי, האול-אין של כל ספורטאי וספורטאית, בין אם מצליחים ובין אם לא. ועכשיו אנחנו מתפנים לאכלי אוכלי שלך בכדורגל, שהוא כלום ושום דבר. הפער בין העולם לבינינו גדל כל פעם בדור, ואתה תמשיך להגיד לי שהכל טוב, מתקדמים וזה, רגע, ואנחנו אתה, נעשה, ואנחנו פה, ואנחנו שם.
אתה מאלה
לא, ש... רגע, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. כן. לא תגיע לאולימפיאדה עם נבחרת עתודה, כאילו עד גיל...
הגענו.
לא תגיע גם ב-50 שנה הבאות.
למה? איך הגענו לפני 4 שנה?
שמעת מה אני אומר לך? נו. לא תגיע,
כן.
תבין, גם אם בעוד 50 שנה לא תהיה בין 4 נבחרות הטובות באליפות עולם, כדי להגיע לאולימפיאדה, אז אני מציע שתתחיל להכין באמת רמאויות, הונאות ושקרים בהתאם.
קודם כל, אני מחזיר אותך למציאות, אתה צריך עכשיו לדבר 4 שנים. על הכל עד 2028 לוס אנג'לס, הכל אתה צריך לדבר.
לא, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לדבר באמת על הענפים היחפניים שלנו.
אין בעיה.
אצלנו זה או שאנחנו רוקדים על המזרן ומבצעים תרגילים כמו ארטיום, או שאנחנו בים, אנחנו אוהבים להיות בים.
נו אז.
או שמרביצים.
תקשיב.
וזה טוב. זה טוב, כי בזה אנחנו טובים.
קופמן.
צריך להתמקד, אדם צריך להיות מודע, גם מדינה, למעטפת המגבלות שלה. בכדורגל, אנחנו מקומות 40-50 באירופה, כל פעם...
אתה עושה טעות כמו שמיליונים טעות. כמוך עושים, שמשווים כדורגל לענפים האולימפיים.
אלה
שני דברים שונים. לא. אני אשאל אותך שאלה. אוקיי, שאלה, לפני שאני אמשיך, תיתן לי כמה מילים להגיד לך. אני רוצה לשאול אותך. אתיופיה. קניה, ג'מייקה, מה הם 3 מעצמות אתלטיקה, נכון? אתה מסכים איתי?
נכון.
האם שם כל יום יש קופמן ג'מייקני וקנייתי שאומרים למה הכדורגל שלנו לא טוב כמו אתלטיקה?
בטח, קודם כל כן.
כן?
אני אפילו הופעתי, אם אתה רוצה לדעת כבר,
נו?
בתוכנית טלוויזיה באוגנדה.
ו? אבל לא אמרו למה אוגנדה לא טובה בכדורגל, כי יש לנו אתלטים.
ברור שאמרו.
עכשיו תשמע, ג'מייקה הוציאה את הספורטאי, את האתלט הטוב ביותר בהיסטוריה, נכון?
ועוד כמה ספורטאים הכי טובים באתלטים.
יפה, ובכדורגל הם לא הגיעו מעולם לכלום.
נכון.
יפה, אז אין שם את ההשוואה, וכל אלה שאני אגיד...
אבל זה לא עניין.
אני אסביר לך, תן לי משפט אחרון.
לא, אני אסביר לך למה אתה טועה.
אתה טועה, ואני אסביר לך למה.
אני טועה.
כן, אני אגיד לך גם למה.
תקשיב. אני קצת למדתי את זה פרימו, אז אני צריך מצטט, אני מפגר קומפלט.
לא, אתה לא מפגר, אתה מדבר לעניין, אבל בעניין הזה אתה טועה.
אבל אני רוצה להסביר לך דבר אחד. בג'מייקה, הם יודעים, הם החליטו, שהם יודעים במה הם טובים. ובזה...
ושם הם משקיעים.
ובזה הם משקיעים.
יפה.
הבנת, בניגוד אלינו...
אבל אין להם מלחמה, פה קונים טנקים ושם נותנים לאתלטים.
אבל תקשיב, אצלנו משקיעים למשל... אצלנו משקיעים בסוסים אמריקאים או אירופים או השד יודע מה, הם לא גדלים פה, וברוכבים שאף אחד, הרוכבים האלה, למה הם באו לפה? כי הם לא עשו את הקריטריון, הם לא יכולים לעשות את הקריטריון בארצות הברית. טוב, בוא נתקדם, נחזור אחר כך.
אחרי גילי נמשיך, כן.
כן, שלום לגילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל. וכמובן ראש המשלחת למשחקים האולימפיים. אהלן גילי, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, מה יהיה?
בוא באמת תענה לנו על הקטע האחרון, תכף נדבר על הסמכות, אבל בוא נדבר על העצב קודם, על הקטע של המשלחת רכיבה. אתה יודע, זה היה פשוט, תן לי רגע, אני אגיד לך את התחושה שלי, זה היה משפיל, מביך, לראות שהסוסים של הסוסים, והרוכבים שאין לה שום קשר לכאן, זולת היותם יהודים. יש הרבה יהודים בעולם.
בוא נעשה את זה ככה, קודם כל הסוסים הצליחו להגיע לגמר קבוצתי, סיימו במקום ה-9, 20 נבחרות הגיעו, בקריטריון מאוד קשה.
אבל זה לא רוכבים, לא רוכבים ישראלים, זה כל מיני טרמפיסטים שלא היו עושים את זה בארצות הברית.
לא, יש פה רוכבים ברמה מאוד גבוהה, לא כולם אגב מארצות הברית, אבל אני אגיד לך משהו, רון, אני רוצה לתקן משהו מאוד מאוד משמעותי. בגדול, מ-1000 שם, בעצם אחת הסיבות לאיזשהו מפנה בספורט הישראלי קרה דווקא אחרי המשחקים האולימפיים באטלנטה 96. באטלנטה 96, ועדה בראשות כבוד השופט העליון דוב לוין, זכרונו לברכה, הייתה הראשונה שאמרה, חברים, צריך להשקיע ולקבוע סדרי עדיפות של ענפים. אגב, שם, ותמיד צריך לזכור את העבר, הוחלט על התעמלות אמנותית כענף מועדף. ענף שכדאי להשקיע בגלל הרבה מאוד סיבות, ואנחנו רואים היום את התוצאות של אותה.
אור תוקאיב.
גם אחר כך הגיעה עלייה מאוד מחבר העמים ב-92, הגיעו הרבה מאמנות טובות, הייתה החלטה מאוד אמיצה, וצריך לתת קרדיט לאלה שהחליטו את זה בזמנו, והחליטו להשקיע בסדרי עדיפות. זה בכלל ספורט הישגי. ספורט הישגי זה לתת הרבה למעט, או לפי העיקרון העסקי, 80-20. 80% מהמשאבים צריך ללכת ל-20% מהענפים או מהספורטאים, והם צריכים להביא 80% מהספורטאים, וכך ככה עובדת היחידה לספורט הישגי, וככה אנחנו הגענו גם לתוצאות היום. הסוסים, אנחנו לא משקיעים בהם, שלא יהיה הבנות, אנחנו לא משקיעים בהם, מי שמשקיע בהם זה תורמים, אין לנו שום דרך להשקיע בהם, אגב זה ענף שרק כל סוס שווה כל יותר מכל ההכנות האולימפיות, הם מגיעים
בהשקעה עצמית. גם ההגעה שלהם לכל פעם יעד אחר, עולה כמו יותר מאשר הטיסות של כולכם לכל נקודה בעולם.
בונה, ראינו פה, שהיינו פה לפני כמה חודשים, את ההטסה של הסוסים, זה סיפור בפני עצמו.
אבל אני אומר לך עוד פעם, גילי, זה באמת...
חד משמעי, אבל זה אני אומר שוב, זה עליהם. זה על תורמים ועל מיליארדרים שמחזיקים את הסוסים האלה, יש בעלי סוסים מאוד מאוד עשירים, אנחנו לא משקיעים מבחינת תקציבית, הרבה כסף, אנחנו משקיעים בענפים מועדפים, זאת הדרך שאנחנו עובדים. כל הענפים האלה שהביאו מדליה, זה ענפים שאנחנו משקיעים בהם, גם...
המדליות, אני רוצה משהו להתקדם איתך.
בוא נדבר על ההצלחות.
רגע, לפני, המדליות ידועות כבר, המדליות ידועות, בין תהיינה ידועות, אתה יודע, כל חייו של העם היהודי. אבל אני רוצה דווקא תוצאות נוספות, טובות מעבר לשבע המדליות, מקום חמישי לדריה אטמנוב, בהתאמנות אמנותית בקרב רב, מקום שביעי למיכאיל יעקב לב, באופני מסלול ספרינט, מקום שביעי לניטאי חסון ונועה לסרי, במפרסיות 470 זוגות מעורבים, מקום שביעי גפן פרימו ג'ודו 52 קילוגרם, מקום שמיני לגל צוקרמן בקייטפול, מקום תשיעי ללונה, הבוקר במרתון, זה באמת לא היה לנו כזה מיקום. מקום תשיעי לנבחרת השליחים בשחייה ב-4 כפול 200 מטרים חופשי. מקום תשיעי לענת ליליור בגלישת גלים. מקום תשיעי לרכיבה, על זה אני מוותר. אבל באמת, קודם כל זה שהיינו ב... שרנו 7 מדליות, זה גם 7 גמרים, כן? לפני המדליות. ובסך הכל עשו יופי של אולימפיאדה. יש כאלה שלא הצליחו, אבל זה קורה בכל משלחת.
ברור. אני כל כך שמח שמה שאתה הזכרת את זה, כי באמת בדרך כלל מתמקדים במדליות וכך צריך להיות, ועשינו באמת הרבה מעל הצפי, גם שאמרנו 4-5 מדליות, האנשים אמרו לנו שבתקופה הזאת זה קצת יומרני מדי וקצת גבוה מדי, אבל דבקנו בזה, גם שעוד התחלנו קצת לפני שכל התותחים הכבדים נכנסו, אפילו שאלו אותי ברעיון אם אני הולך ומוריד את הצפי, אבל מה שהזכרת רון הוא מאוד מאוד מדויק. זה ספורט, הוא ספורט של לשבור שיאים. דריה אטמנוב עשתה את ההופעה הכי טובה של מתאמנת ישראלית מלבד לינוי, עברה גם את נטע ריפקין וגם את ניקול זליקמן. לונה צ'מטאי עשתה תחרות מופלאה היום, היא לא באה הנה בשיא הקשרות, לא הספיקה לעשות הכנה מלאה, ולמרות זאת סיימה במקום השיעי במראטון. אני לא רוצה לך,
אבל מי כמוך יודע, גילי, אבל מי כמוך יודע, רגע, שבהיסטוריה עוד 100 שנה הנינים של הנינים שלנו שיסתכלו על האולימפיאדות הקודמות יסתכלו על המדליות, זאת אומרת כל אלה של מקום שביעי, אני מחבב
סילים, רק סילים.
נכון, בטח אני... סילים, איזה שאלה. עוד שנה פרימו, כל המדינה תדע לא... ממקום שביעי.
פרימו, תקשיב טוב, אתה לא מבין פרימו. שגמרים או חצי גמר
אבל,
של
אבל
כל...
אבל יזכרו את המדליסטים, אבל זה מה שאני אומר.
תקשיב טוב מה שאני אומר לך, יזכרו כאנשים דבילים, זה טבעה של האנושות. אבל שגל גרומי כהן עושה חצי גמר ב-200 מטרים, אתה מבין 16 השחיינים הטובים בפריז, באולימפיאדה, זה הישג מדהים. הבנת? הישג מדהים.
הגענו בארבע קבוצות שליחים, שזה 16 הנבחרות הכי טובות בעולם לזכן. הם לא, הם, אחת הגיעה לגמר, אני ציפיתי שתגיע עוד אחת, אבל פרימו, להיסטוריה, אתה צודק, המדליסטים נזכרים, אבל כדי להגיע לעוד היסטוריה, אתה צריך את התחנות האלה בדרך. ושלונה שמתאי עושה היום מקום 9, להיות בעשירייה הראשונה במרתון, אולימפי, זה משהו בלתי נתפס, שאם היית אומר את זה פעם, אתה יודע מה, לכל אלה שמכירים את הספורט כל כך טוב, הרבה שנים אמרו שזה בלתי אפשרי לספורטאים מישראל לעשות את זה.
אין לנו ויכוח על זה, אני רק רוצה לחדד מה להגיד.
שנייה רגע. שנייה, אני אומר שזה תחנה בדרך, למדליות הבאות. היום מדליה במרתון היא בהישג יד גם לספורטאי ישראלי. מבנה שבטוקיו היינו 13 מרו תפרי, היום אנחנו 9 עם אלונה שמתאי, היינו כבר, מאור תפרי היה כבר סגן אלוף עולם במרתון, זאת אומרת, אנחנו בדרך, ודברים כאלה צריכים כדי להגיע למעלה, לא קופצים 8 מדרגות קדימה.
אני אגיד לך למה אני מתכוון, גילי, שישבתי היום לראות את המרתון, שהיא נכנסה מקום 9, אלונה, אמרתי מבחינתי זה ההישג הכי גדול, למה? משום שזה המקצוע הקשה ביותר שישראל מעולם לא נכנסה למקומות האלה, והיא תשיעית בעולם, נכון. במרתון, ושמחתי כמו מדליה. מה שרציתי להגיד לך ולקוף, שבעוד כמה שנים שנדבר על האולימפיאדה, נזכיר מה יגידו כולם כאן, בפעם הקודמת זכינו בשבע. לכן אני מתקן את קופמן, זכינו בשבע, אבל לא יזכירו את מי שזכה שביעי, שמיני, תשיעי. אבל מה שאני רוצה לומר לך, בגלל שיעל הרד הייתה איתנו...
אנחנו זוכים עד היום. זוכרים עד היום, מי שאוהב ספורט אולימפי, אני לא מדבר איתך על כסילים, זוכרים את אורבך וזוכרים את טומרקין, אוקיי, שאתה עושה גמר, וזוכרים...
בדסטר שחמורוב.
כן, בדסטר שחמורוב.
נכון, 72.
ואת קרסנוב, ואת עוד קופץ המות, נו, ברח,
שם
אלכס אברבוך. תקשיב,
הם היו
מהשפיץ העולמי, והקופץ לגובה ב-25.
בסידני, מקום 5, כן.
על מה, תגיד לי, על מה אתה מדבר?
לא, אני אומר בדיוק כמוך, אני רק אומר שב-28 שגילי, בעזרת השם, יישא עם המשלחת לזה, יגידו, בפעם הקודמת עשינו 7, לא יגידו, היינו 7, אבל מה שאני רוצה להגיד לך, גילי, זה דבר מאוד חשוב, גם אתה התחלת את השיחה, גם יעל הייתה בשיחה איתי ועם קופמן, יום לפני הטיסה לפריז, והיא אמרה, 4-5 יחשב להישג. אני שואל אותך, כאשר משלחת ישראל מביאה 7, מה שני ספורטאים לא חשבתם עליהם?
לא, תראה, בדרך כלל הסטטיסטיקה אומרת שכדי לזכות ב-4-5 אתה צריך לפחות 8-9 ואפילו יותר מועמדים שיכולים לזכות במדליה. הפעם הסטטיסטיקה שיחקה לנו כמעט 1-1. בדרך כלל אתה לא מצפה שזה יקרה. כל המועמדים הבנקרים די עמדו ממש בצפי שזה מגיע להסיר את הכובע. מי הג'ודו שם שהמועמדות הבחירות היו רז הרשקו וענבר לניר, ומי שרון קנטור דרך ההתעמלות האמנותית.
ושני השי, הבן והבת מהשי.
לא, שרון הייתה מועמדת ממש מוצהרת, היא הייתה אלופת עולם, בשנת 2024.
תום אהרוני לא.
אז תום רובני, היחידה לספורט הישגי, סימנה אותו כאחד שיכול לעשות את זה, אבל הוא לא היה מועמד ודאי, כי הוא לא עשה אף פעם מדליה באליפות אירופה, באליפות עולם. אף פעם. הוא היה בצמרת, אבל מדליה הוא לא עשה. ובדרך כלל אתה אומר שקשה לעשות את המדליה הראשונה במשחקים אולימפיים. אבל נהדר, בשביל זה אנחנו אוהבים ספורט, שיש כאלה שמתעלים ויודעים להביא את עצמם למיצוי מקסימלי, דווקא במשחקים.
כן, אני רוצה לשאול אותך מבחינת מגמה. ההצלחה של הג'ודו בטח תביא עוד מתאמנים ומתאמנות לענף, למכונים, ואולי חלק טוב מהם יגיע גם לדרגה הלאומית, דרגה ייצוגית של ישראל. אותם דברים אמורים גם בשייט, זה גם הצטלם טוב הפעם, הדגם החדש של הגלשן. ובים באמת יש את המגיעים אנשים לספורט הימי, שחייה היא שחייה, יש לנו רק 25 שחיינים ברמה תחרותית, זה בערך מועדון בניו ג'רזי, אנחנו לא שם, אבל בסדר, זה מה שיש, אין גם בריכות בארץ. אני מסתכל שוב, אתה מחזיר אותי שוב לסוסים, או למישה זילברמן שסיים אולימפיאדה רביעית, ואני מאוד מעריך מה שהוא עשה, אבל הוא אף פעם, אתה יודע, לא עבר סיבוב. והדברים האלה, אתה יודע, האם כדאי להשקיע בזה, כי זה לא בדיוק מקדם את הספורט. אתה יודע, כשתות השתכנעתי שיש 500 פעילים. בסדר. אולי באמת נביא יום אחד איזה חץ. אבל האם שווה באמת להשקיע ברמת A-list בענפים, כמו בדמינטון וסוסים, או סוסים, אתה אומר, אתה לא משקיע, בדמינטון, לדוגמה, שלא לא מביאים מכלום.
לא, אז באמת, באמת זה עובד ככה. יש לנו את הענפים המועדפים, שהמרכזיים שבהם הם כמובן אתלטיקה, שחייה, שייט, התעמלות וג'ודו. אלה ענפים המועדפים ששם משקיעים את רוב המשאבים, גם הכספים הישירים, אבל לא פחות מזה, ואולי אפילו בחשיבות רבה יותר, זה את כל המעטפת הרפואית, מדעית, מקצועית, של סביב האנשים האלה. כשיש לך סיפור כמו בדמינטון, אז אתה עוזר, לספורטאי. זאת אומרת, אתה לא, הענף הוא לא ענף מועדף, אבל אם יש ספורטאי שהוא ברמה מאוד גבוהה, אתה כמובן נותן לו את כל מה שהוא צריך כדי להגיע לאן שהוא צריך להגיע. וזה, וככה צריך לעבוד. הענפים המועדפים צריכים להיות מעטים, אולי אפילו צריך אפילו לצמצם יותר ממה שיש לנו נכון. היום. אבל ככה צריך לעבוד, ואם יש ספורטאי כמובן שהוא טלנט בענף שהוא פחות מצליח, פחות פופולרי, פחות ספורטאים יש, הספורטאי עצמו צריך לקבל את כל מה שאנחנו יכולים לתת לו.
יפה, גילי, לפני שאנחנו משחררים אותך, כי יש לך באמת פיסוקים לקראת טקס הסיום, אל תיכנסו לברייקינג, תעשה לי טובה, זה קשה לצפייה.
לא, זהו, הוא לא יהיה בלוס אנג'לס.
לא יהיה, יופי.
בלוס אנג'לס הוא כבר לא יהיה.
יפה. גילי לוסטיג, יופי של אולימפיאדה. תצליחו, שימרו על עצמכם בדרך הביתה. תודה.
תודה רבה, תודה רבה לכם.
אנחנו עכשיו עם נטה ריבקין, שליחת ערוץ הספורט למשחקים האולימפיים בפריז 2024. נטה, כמתעמלת אמנותית, סיימה במקום השביעי. אז עכשיו באמת השיא האישי שלה נשבר, כאשר דריה סיימה חמישית. אהלן נטה, ערב טוב.
ערב טוב.
עקבתי אחרייך באמת גם בהזנה, וגם כאשר ציטטו את דברייך בכתב בחדר החדשות בערוץ. איך הם מנתחת באמת את מדליית הכסף של נבחרת ההתעמלות האמנותית, שבאמת נכון, הם בשפיץ הרבה מאוד שנים, גם הסייקל הזה, המחזור הזה, אבל לא ציפיתי למען האמת.
באמת? אני דווקא מאוד ציפיתי.
את אשת מקצוע, אני צופה.
הנבחרת הנוכחית, אני מסכימה ואני באמת מדגישה את זה, שגם באופן כללי כל הענף, גם מתעמלות אישיות וגם הנבחרות הקבוצתיות לאורך השנים, כל פעם הרף עולה יותר ויותר גבוה, ואני חושבת שעד כה לא באמת הייתה לנו נבחרת שהיא מועמדת טבעית למדליה. זאת אומרת, תמיד אפשר להגיד, אם מסתדר, הם באו מועמדות למדליה, וכולנו
הבנו... את צריכת לזוז נטע, כי את נקטעת לנו, ויש לך צי מהמקום שאת נמצאת בו, תפסעי שניים, שלושה צעדים.
אוקיי. עד שפעם ראשונה שיש לנו נבחרת שהיא טבעית למדליה, אם אין היו מסיעות כאן בלי מדליה, זאת הייתה ללא ספק אכזבה. כל רבוען, וגם עבור כולנו מבחינת הציפיות שלנו מהם. עכשיו, נבדה מהקום שהן באמת נבחרת שהייתה שם על הפודיום, לא כל הסייקל האולימפי, בצורה מאוד מאוד יציבה. הגיעו למשחקים האולימפיים האלה כאלופות עולם המקענות, עמדו באמת על כל פודיום אפשרי, חוץ משחקים אולימפיים, ולכן... הייתה הסיפיית מאוד גדולה. אם השאלה במוכרת הזאת עובד, ומה גורם באמת להיות שם, אני חושבת שהדרגות קושי בסוף, שהן הצליחו להגיע אליהן בבנייה של התרגיל,
כן.
זה מה שיתר להן, למרות המידה עליו בתרגיל הראשון, כן להתברג בצמרת העולמית. זאת באמת נבחרת שאני חושבת שהיא שמה אותן למפה, בצורה חד משני ביחס לכל נבחרת אחרת שהייתה לנו לפני כן, מאתמול זה כבר מאומת, וכמובן הצוות שעומד מאחורי, שעובד בצורה באמת פנטסטית.
מתברר, כל אולימפיאדה מביאים מדליה, בקודמת זו הייתה לינוי אשרם ביחידות, עכשיו קבוצתי, אז ברור שיש שם עבודה ויש שם מאמנות שאני עוד זוכר אותן מהתקופה שסיקרתי ספורט אולימפי, ותיקות כמו בוא נאמר, כל המאמנות שנמצאות שם הרבה שנים, אבל את יודעת, אני מסתכל על מתעמלות בנבחרות אחרות, את רואה למשל אצל האיטלקיות, הן עושות יותר ממחזור אולימפי אחד, חלקן כבר מתקרבות ל-30, שנות ה-20 המאוחרות, אצלנו עושות מחזור אחד, ובונים נבחרת חדשה. האם זו השיטה הטובה והמומלצת?
אז תראה, יכול להיות שגם, רוצה להאמין, אולי גם דבר,
את חייבת לזוז, נטע, את נקטעת.
את במקום לא טוב, נטע, שומעים אותך מקוטעת.
שיהיה ליד חלון או דלת או משהו כזה, שאתה יכול לשמוע אותך טוב, כן.
אז אני אומרת שאולי, גם הפעם תהיה פה איזושהי שבירה ואיזשהו שינוי, ואנחנו נראה, ויכול להיות שנראה אותן ממשיכות. אני לא חושבת שזאת השיטה הכי טובה, שנבחרת תמיד מסיימת סייקל אחד, כי בסוף, בקבוצת, אחרי החיבות והביחד, וככל שהמתעמלות נמצאות יותר זמן ביחד, יש להן הרבה יותר ניסיון. אז להמשיך עוד סייקל זה תמיד משהו שיש לו יתרון. אני מקווה שנצליח להגיע גם לזה, כי אני חושבת שזה מאוד יתרום להצלחה של הענף.
כן. נטע, שמחנו עם הפרשנות שלך, באמת, והבאת גם הישגים, אז אולי צריך לשלוח אותך כל פעם. כל פעם שאת נוחתת, את מביאה סחורה. על הכיפק.
לשמור עליהם עד לוס אנג'לס, שיביאו עוד מדליה.
נראה אם הם יסכימו גם, זה אורח חיים סיזיפי.
לגמרי, כל המשכות לבדוק, אם כאן מסכימות לזאת אמירה, זאת החלטה מאוד קשה, ואני חושבת שקודם כל, אחת עם עצמה צריכה לעשות שם את הבדק בית, אבל אני אגיד לכם, שגם אם יישארו לצורך עניין, שלוש מתעמלות מתוך הנבחרת, זה עדיין יהיה מאוד משמעותי לסייקל הבא.
כן. שוב, נטע, המון תודה.
תודה, נטע.
תהני בטקס הסיום. תודה רבה לך.
תודה לכם. ביי.
אנחנו עכשיו עם שחר צוברי, מאמן נבחרת הגברים בגלישה. אהלן שחר, ערב טוב. אהלן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. מאמן נבחרת הנשים.
מאמן נבחרת הנשים, נכון. מאמן נבחרת הנשים, אני כל מה שוכח. אבל אתה וגל באמת עם עבודה מדהימה. תום ראובני. זהב, אלוף אולימפי, בניגוד לתחזיות של אנשי המקצוע. שרון קנטור באמת הגיע כאלופת עולם, היו יותר ציפיות מנה, אבל עד שהיא חצתה עם מדלת הכסף, אתה יודע, אנחנו פשוט לא אמנו.
כן, סך הכל סיכמת את זה טוב. היה באמת ציפיות משרון, אבל סך הכל ידענו שאמא גולשת מאוד חזקה וטובה, ובסוף באמת שרון כל התחרות הייתה מקום שני, אבל בסוף באמת הפורמט הזה והשיוטי גמר הכל שם יכול לקרות, ובאמת האיטלקיה באה מאחורה וטרפת הקלפים, אבל אנחנו מאוד מרוצים ממדלת הכסף.
תשמע, אם גם הבנים זהב וגם הבנות כסף הביאו, זאת אומרת שאנחנו במקצוע הזה, שחר, מהטובים ביותר בעולם, אני עוד זוכר את התקופה שלך. מה מייחד את הספורטאים האלה בים להיות הטובים ביותר בעולם?
אני חושב שקודם כל הם יודעים לאיזה נעליים הם נכנסים. זאת אומרת, יש לנו באמת מסורת של הצלחות, והעובדה שבעצם אני וגל מובילים את הנבחרות האלה, אז היינו במעמדים האלה, ואני חושב שזה נותן הרבה ביטחון לספורטאים, לדעת ולהצליח במעמדים האלה.
עכשיו הסתיימה האולימפיאדה, הסתיימו החגיגות, הטקסים, כל הדברים האלה, סליחה, גולשים וגולשות יצאו לחופשה, לפי הלוח שאתה תקבע, שגל יקבע, אתה מתכוון לרכז שוב את כל הנבחרת, עם, באמת עם קאטיס פיצ'קו וביבי וכל טיבי, כל הגולשות המצוינות שיש לך?
זה הכיוון. אתה יודע, הספורטאים יוצאים לחופש, אבל אני בתור מאמן ממשיך לעבוד ולחשוב קדימה גם על על שיטות אימון ועל איך יראה הלוז שנה הבאה, וגם לשבת עם ראשי האיגוד ובכלל להבין מה אם ממשיכים, אני מניח שכן, מקווה שכן, אבל גם זה, הכל בעצם נפתח מחדש והכל על השולחן, ובאמת סך הכל אני מאוד מרוצה מהעבודה הנבחרתית עם הספורטאיות, אני רוצה להמשיך. אבל בטוח דברים יצטרכו להשתנות, זאת אומרת הספורטאיות האלה הן כבר לא צעירות, הן מכירות המערכת, חלקן רוצות להתחיל ללמוד לימודים אקדמיים, אז צריך לראות איך משלבים את הכל ביחד.
תגיד, שחר,
רגע, פרימוס, שנייה.
מה קורה, אבל היה והן לא ממשיכות, והן חולקות תארים בינלאומיים, יש לך מספיק בין הצעירות, בנות שיכולות להחליף אותן?
כן, תראה, סך הכל אנחנו עכשיו עם סגל של 5 ספורטאיות, 6 כולל קטי, שכולן בסגלי זהב או כסף, שזה הסגלים הכי גבוהים בעצם בספורט ההישגי. אז מהבחינה הזאת יש לנו בעצם עומק, ויש עם מה לעבוד, מה שנקרא. אז גם אם אחת תחליט שהיא פורשת, מקווה שלא, מקווה שגם אם מישהי תפרוש, היא תחליט להישאר בענף ולתרום מהידע. אבל אני, כמו שאני רואה את זה, אני מניח שכולן ימשיכו לפחות שנה, שנתיים הקרובות. הגודל של המפרס משתנה קצת. בגדול, ברמה נבחרתית, זה לטובתנו, ונראה איך דברים יתפתחו.
אני חייב לשאול אותך, בספורט הזה, האישי הזה, אני מדבר על כל הספורט האישי, אבל במקרה הזה אצלך בעניין השייט, אתה חושב שהדבר החשוב ביותר זה האנשים כמוך וכמו גל, שאתם מקצוענים בתחום, הייתם, זכיתם במדליות בתחום, שאתם נחשבים לטובים ביותר בעולם, זה חשוב שאתם תהיו המאמנים?
תראה, לא בהכרח, בסוף זה גם מאוד חשוב היחסי אנוש ולא רק המקצועיות, וזה איפשהו באמצע. האמת, אני חושב שיהיה איפשהו באמצע, בין לדעת לעבוד עם ספורטאים ולהעביר את הידע, ויש פה גם עניין של לדעת לעבוד עם נבחרת, מול לדעת לעבוד באחד על אחד, שזה גם מאוד שונה. וגם שוב, כמו שהזכרת, אז יש את הפן המקצועי, שאם למאמן ספורטאי עבר יש את הידע, ואם הוא בכלל יודע להעביר אותו.
תשמע, אנחנו עכשיו צריכים לחכות 4 שנים, אני אומר לך, אנחנו כל אולימפיאדה, אנחנו אומרים, במים יש לנו סיכוי פנטסטי לאולימפיאדה, זה לא יעזור, גם אם זכינו וגם אם לא, אנחנו באים לשם ומסמנים עליכם וי, כמי שאמורים להביא מדליה. איך עוברות 4 שנים האלה? זאת אומרת, המטרה היא אולימפיאדה, או שיש בדרך דברים שאתם לא חושבים על אולימפיאדה?
בגלל שבעצם בענף שלנו מגיע רק ספורטאי, אחד מכל ספורטאית, מכל מדינה, ויש לנו עומק ויש הרבה ספורטאים, אז הדגש וכל הזמן המסרים שעוברים לספורטאים זה בואו תצליחו באליפויות עולם, תצליחו באליפויות אירופה, דרך זה תגיעו לאולימפיאדה, דרך זה אתם, מי שבסוף יהיה אלוף עולם או אלופת עולם, היא תייצג אותנו במשחקים. ולכן מבחינת האיגוד, הפוקוס הוא באמת על זה, ואז האולימפיאדה פשוט כבר אנחנו עם כוח האנרציה ממשיכים.
קופמן, אתה מבין, אני ואתה לא יכולים לתכנן 4 שעות קדימה, יש פה ילדים שמתכננים אותם 4 שנים קדימה, זה נכון. פשוט טירוף.
אבל זה מה שקורה בספורט יחידני, גם קבוצתי לעתים אם זה מסודר נכון, אבל יחידני, וכך זה קורה, והם עושים את הקרבות שלהם. באמת, תגיד, כמה ימים בשנה אתה בחול, שחר, עם כל התחרויות האלה בכל רחבי העולם?
באזור ה-120 ימים בשנה.
בדיוק שליש.
כן. בערך, כן.
אתה באילת עדיין?
לא, אני כבר במרכז, אבל, וזה בזכות שיש לנו בארץ נבחרת גדולה, ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו להתנתק במרחמות מהעולם ולהתאמן בארץ. אם היה לי, אם הייתה רק ספורטאית אחת, כנראה שהייתי צריך לבלות הרבה יותר ימים בחול.
ומקצועית, באיזה חוף, רגע שנייה, מקצועית, באיזה ים יותר נוח בחופי הים התיכון, או בים של אילת? הרי הם שונים שם ברוחות ובגלים.
אז הכל טוב, והכל אנחנו זזים לפי המזג אוויר. אז בחורף אנחנו אוהבים את חיפה וגם את אילת בעונות מעבר, בקיץ את הכנרת, ובמהלך השנה אז אנחנו נמצאים או בחול או בשדות ים במרכז אימונים שלנו.
גדול. אתה יודע, אני מסתכל באמת על החופים בישראל, רצועת החוף מראש הנקרא עד זיקים, עזוב שאנחנו מלחמה עכשיו.
זיקים כבר אי אפשר לדעתי להתאמן.
207 קילומטר, בים סוף יש לנו עוד 14 קילומטר, היינו צריכים להיות פה עם 20,000 גולשים וגולשות, ושייטים ושייטות וכל הדברים. אבל לא בדיוק.
גם זה וגם מזג אוויר, שבחורף אנחנו יכולים להתאמן.
עשרה חודשים וחצי קיץ פה.
לא, קופמן, אתה רוצה שכל אלה שמשחקים מתקות ומפריעים על החוף יהיו שייטים?
לא, ממש לא, ממש לא.
כי אתה יודע, הספורט השולט בחופים זה המתקות.
כן.
זה אני מסכים, קופמן, בסוף אני חושב שכל ילד במדינת ישראל צריך איכשהו לעסוק בים, בשייט, זה, חוץ מזה שזה באמת כיף, זה,
גם אם הוא לא אולימפי, כן? גם אם הוא לא אולימפי.
גם אם הוא לא אולימפי, קודם כל חוג. מתחילים מהחוג ומתקדמים, אבל יש לנו באמת מדינת קיץ עם הרבה מאוד ים וחוף, ואין שום סיבה שהילדים לא ילכו לים ושפשוט יעסקו בספורט ימי.
יפה.
שחר.
שחר, כבוד, כבוד ענק.
שיחקת אותה.
תודה רבה.
נשתמע. תודה. אנחנו עכשיו עם עוזי דן, ספורט הארץ.
רגע, התנתק. אז אתה יודע מה, עד שעוזי יהיה איתנו על הקו, אני רק אשלים את העניין הזה שפתחנו איתו בשני משפטים, שאין מה להשוות ספורט יחידני, כמו ארטיום למשל, או כמו תום ראובני למשל, לכדורגל. אין מה... מה?
כדורסל, אפשר להשוות?
גם לא. כדורסל מביא לנו... כדורסל מביא לנו הישגים...
טוב, עוזי חזר, נמשיך רק כך. עוזי, אתה איתנו על הקו?
כן.
על הכיפק. היום הסתיימו המשחקים, כולם מתכוננים כבר לטקס. בוא נסכם את תחרויות האתלטיקה. אתה יודע, היו סיי עולם, סידני מקלפלין ומונדו דופלנטיס, סיים אולימפיים.
לא שונה. שליטה פנטסטית. שליטה פנטסטית של האמריקאים.
רגע, לפני שאתה אומר אמריקאים, בדיוק עכשיו אני רציתי לדבר על זה.
זהב נוסף.
זהב נוסף בכדורסל. ניצחו 67-66 את צרפת המארחת, השיגו את המדליה 40, ומאחר בסין...
זה מעלה אותם למקום הראשון. כן. במקום הראשון במדליות שוויון עם סין בזהב, אבל הרבה יותר כסף וערד.
נכון.
תשמע, האמריקאים למרות... הפסילה כמעט קבועה ב-400 שליחים, ולמרות נועה לייץ שהפסיד ב-200 וכו', שליטה פנטסטית של האמריקאים, 14 מדליות זהב, אף משחקת אחרת לא השיגה יותר מ-4, במשוכות, גם ב-100, גם ב-400, גם נשים, גם גברים, 4 מ-4 במשוכות, ומראה לא רק על מהירות, ומראה גם על טכניקה. האמריקאים היו... הם מאוד טובים באתלטיקה, אבל הם, גם בגלל הנסיגה של הג'מייקנים, אנט בולט, ג'קסון פרשה מ-200, טירה תומסון לא הגיע לפה, מאוד מאוד הרשימו האמריקאים והאמריקאיות, אבל אני חושב שרגע עשי, עם כל הכבוד למקלפלין, זה כנראה דופלנטיס שובר את צי העולם, אחרי שהוא כבר ניצח את התחרות, אחרי שהוא כבר סטאצי אולימפי, עושה 6.25, באמת לעשות דבר כזה פעמיים בעבר, משבר סי עולמי בגמר אולימפי במות, פעם הראשונה זה היה ב-1920, לפני יותר מ-100 שנה, פעם השנייה ב-1980, אבל זה היה בלי האמריקאים, בלי הצרפתים שאז שלטו בתחום, קוזקייביץ' הפולני למי שמספיק זקן וזוכר, באמת, השליטה של דופלנטיס זה משהו ברמה של אין דברים כאלה.
אתה יודע, אני מסתכל על המדינות הערביות שחלקן הפכו לחברות שלנו, כמו בחריין, מביאות מקניה, אלופה אולימפית ואלופה עולם ב-3,000 מכשולים. זה פשוט מדהים איך שהם גילו את השיטה, וכסף שם הרי לא חסר, לא חסר, יש שם כמו זבל.
אבל רוני, עושים את זה מהקטרים והבחרנים.
נכון, נכון, צודקים.
והאזרבייג'נים ואחרים. אתה יודע מה? אני לא מתלהב מזה. כי אתה רואה, תראה, יש הבדל בין, נגיד, פליטה מאתיופיה, כמו סיפן חסן, שמייצגת את הולנד, אבל היא באמת ברחה והיא מצאה מקלט במדינה מתוקנת. או לבין לונה שלנו שהתחתנה עם ישראלי ובחרה לחיות בישראל, או לבין לקנות בכסף. זאת אומרת, אתה יודע, בסוף כן, כל הרצים והרצות הכי טובים במרחקים בינוניים וארוכים, כמעט כולם נולדו במזרח אפריקה, אבל אני לא מתלהב מזה שבחריין קונה, אז יש
לה, אתה יודע. אבל זה נותן באיזשהו מקום אופק לספורטאים עצמם, אתה יודע, שבמדינות המוצא שלהם, אין את התנאים, אין את התנאים שיש, שהכסף מקנה.
לא, זה לא עניין של תנאים, זה לא עניין של תנאים, כי להבדיל, נגיד, תראה, בקפיצה למשולשת, ראית 3 קובנים, במקומות הראשונים, שהמנצח זה קובני שערק או היגר לספרד, והשני לפורטוגל, עכשיו, הם ברחו, הקובנים שלטו, הם ברחו, באמת, כי אין תנאים ואין כסף, וקובה היום מסכנה ולא מה שהייתה פעם.
הבעיה תשכח שהם קונים.
לא, שנייה, תן לי לסיים זה. אבל קנייתית כזאת, אתה יודע, מה לעשות, המנצח של המרתון, טול האתיופי, לא היה אמור להיות פה. הוא הגיע רק רביעי במבחנים. בסוף אחד אחרי נפצע, אז הוא מילא את מקומו, ובסוף הוא לקח זהב. זאת אומרת, זה כמו שאצלנו בוחים לפעמים, איך יש רק ג'ודוקה אחד במשקל, אנחנו יכולים לשלוח 2 או 3 או שייטה.
אנחנו לא יכולים.
אבל אוזי, לא. אוזי אתיופי לא, שמגיע,
עשו, רגע. אתר אחד במקבחד במשקל.
אוזי, לא, תקשיב.
אתה לא, שנייה, לא, תקשיבו לי עד הסוף. אתה לא מבין מה אני אומר, רוני. אני אומר, נגיד, באליפות עולם אתה שולח 2. יש לנו 2 מספיק טובים, אתה שולח רק אחד כי זה הקווטה. אותו דבר, האתיופים או הקנייתים ב-800 או במרתון, או הג'מייקנים פעם ב-100 כן. וכו'. האמריקאי החמישי או השישי או הג'מייקני הרביעי בטיבו, האתיופי הצירי בטיבו במרתון, יותר טוב מ-95% מהעולם.
אבל אני אומר עוד פעם, מוזי, אני מדבר איתך על ספורטאיות. תקשיב, אני מדבר איתך על ספורטאיות שהעבירו אותם בגיל 15-16, הם עוד לא היו שמות בגילאים האלה, אתה מבין? הם עוד לא היו שמות עולמיים, אולי בתחום הנוער. אתה יודע, הם היו צעירות, 16-17, ואני חושב שבאמת ההשקעה הזאת השתלמה.
תוזי, תן לי להוסיף להגיד לך משהו. נגעת באתיופים והקנייתים. הם אורגנליים, תמיד מגיעים מהמדינה שלהם, ומייצגים אותה בצורה הטובה ביותר. אם אני רואה היום את חסן, שזוכה במרתון, והיא מרימה את דגל הולנד, הולנד לעולם לא הייתה זוכה במרתון. תוזי, זה פשוט עזר למדינה הזאת שהיא יכולה להביא ספורטאית כזאת.
קודם כל, אתה יודע, אפשר להתווכח, כי זכו גם פורטוגלים במרתון, וזכו יפנים, וזכו זה, אני מבין מה שאתה אומר, זה נכון, אבל שוב, אחר כמו סיפן חסן, ברכה, וקיבלה מקלט, והסיפור שלה ידוע, וזה בסדר גמור, זה בסדר גמור, כל הכבוד להולד שקלטה אותה. יש, אתה יודע, יש עניינים, תקרא לזה גנטים, תקרא לזה, זה לא סתם 98% מהארצים הכי טובים, הם ממוצא מערב אפריקאי, לא משנה אם הם מג'מייקה או ארצות הברית, אבותיהם הגיעו ממערב אפריקה, כי יש עניינים גנטיים, אותו דבר בדברים אחרים. יש דברים שהדברים האלה קובעים בהם. אין שום בעיה שסיפן חסן תרוץ בשביל הולנד, בשביל ישראל, בשביל צ'ילה, ובסוף, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על רשימת המדליות, וארצות הברית עברה את סין, ואנחנו לפני ארגנטינה או ג'מייקה, ומאוד מאוד מתגאים בזה. בסוף, אני חושב שרוב הספורטאים בעולם, עזוב הרגע את הישראלים וזה, רוב הספורטאים בעולם רצים קודם כל בשביל עצמם, רוצים לנצח, רוצים מדליית זהב, הם לא ברח לי השם של קנייתית שרוני דיבר עליה, שמתקת את בחריין, אתה יודע,
ווינפרד בי.
היא מבחינתה, יכול להיות שהייתה מעדיפה לרוץ במדי קניה, אם הכל היה מסתדר לה כמו שצריך, כי היא נולדה שמה, אבל היא...
אתה יודע על מה אני חושב עכשיו? נכון, אמרתם שלארצות הברית ולסין יש 40 מדליות, רוני? נכון?
לא, 40 מדליות זהב. לארצות הברית יש
123. 123, הבנתי.
בגלל זה היא לקחה את סין, שיש לה בסך הכל 80 פלוס.
ואיזה מדינות ענקיות הן? נכון? פי כמה? בסדר. זה גם יש לזה חלק. שמדינה של 10 מיליון, לסין יש כבר מיליארדים, אני לא טועה.
בסוף זה מגיע איכות, תאמין, דרך אגב, ארצות הברית היא שליש מסין, אולי אפילו...
לא, היא לא שליש מסין, היא אפילו לא רבע מסין.
כן.
מספר תושבים הוא חשוב.
אני לא יודע כמה יש שם, אבל זה הרבה.
לא, אבל עוד הוא שהיום המדינה הכי גדולה בעולם, יש בסוף מה שקובע, תלג קובע הרבה יותר ממספר תושבים, תלג לנפש, אתה רואה את המדינות המתפתחות, מצליחות יותר בספורט, ומשאבים, חינוך ספורטיבי וכו'. בסופו של דבר יש את זה בסין, אין את זה במקומות גדולים.
ולכן אתה יודע מה, לכן אתה יודע מה הכי הפתיע אותי? שהגענו לריצה וספורטאי אתלט מבוטוצואנה. הרי אנחנו לא מזכירים את המילה בוטוצואנה 4 שנים באף תחנת רדיו ובאף תחנת טלוויזיה עד האולימפי.
אתה לא מזכיר, אתה, עזוב, פרימו, בתור אחד שהיה בבוטוצואנה ויש לו קשרים בבוטוצואנה, זה מראה שאתה לא מבין באתלטיקה. אחד כמו טבוגו.
אני לא מדבר על הספורטאי, אני מדבר כמדינה. בוטוצואנה היא לא, אתה לא שומע עליה במהלך.
הוא סיים שני אחרי בלסינג אפריפה בקאלי בקולומביה.
אבל הוא מגיל 17 מסומן כדבר. זה היה ברור שהוא יעקוב את בלסינג בסיבוב. הרצי 4-400 שלהם לקחו מדליית כסף. אנחנו מדברים... אגב, פרימו, מדינה של 2 מיליון אנשים.
כן, אני שאני אמרתי לך את זה, שאמרתי לך את זה, לא מדבר על הספורטאים, אני מסיר את הכובע בפניהם, אני אומר, בין אולימפיאדה לאולימפיאדה, בוטוצואנה לא מדינה שאתה מזכיר אותה באיזשהו הקשר במהלך 4 שנים, בין אולימפיאדה לאולימפיאדה.
זה שאנחנו...
לא אנחנו, לא אנחנו.
בכל העולם, מזכירים אותה.
בתור מרץ, מה?
כי הם מתחרים בכל העולם בתחרויות.
אבל אני שם רגע את הספורט בצד, על מה אתה מדבר על מדינה
כבוטוצואנה? אני מדבר על הספורט.
ספורט אני מסיר את הכובע, אין בכלל על מה לדבר.
אבל אני מסביר לך שיש לך למשל את ליגת היעלום, אוקיי, שמגיע ספורטאי מבוטסואנה או מכל חינדק אחר בעולם, מדברים עליו בכל שידורי הספורט, לא משנה אם זה אינטרנט, אם זה טלוויזיה או רדיו. זה שאנחנו פה באמת חושבים שהכדורגל שלנו שווה משהו, וכל העולם מתייחס לנו כאל אסלה, זה מה יש.
למה עוד פעם הכדורגל? מה קשור? אתה מדבר פה על ספורטאי הכי טוב בעולם ואתה מכניס לו את הכדורגל לישראלי, מה אתה רוצה?
אני מסביר לך מה שאצלנו, אתה לוקח מושגים ממה שקורה כאן, כי אנחנו עם של פליטים, אני גרתי גם בחוץ.
לא, אני אמרתי לאוזי לא ספורט, לא ספורטאים, אני לא מזכיר את המילה בוטוצואנה במהלך 4 שנים על משהו שקרה, על משהו שקרה גם אתה לא.
העולם אבל כן, מי אנחנו בכלל?
פרימו.
תסביר לו, אוזי.
לא, אני דפן קופון בדרך בעניין הזה. אני קודם כל, טוב, יש לי איזה חולשה לאפריקה, אני ביקרתי בבוטסואנה, אני אוהב את המדינה הזאת, אבל אתה בתור, כל אחד הוא כזה באיזה, אתה גר בישראל, הוא היה מרכז עולמך, מרכז עולמי, מרכז עולמנו, ואתה חושב שאנחנו מרכז העולם. בבוטסואנה חושבים שהם מרכז העולם, בפיג'י חושבים שהם מרכז העולם, ומתעניינים למה שקורה בעולם. הקטע הזה, מה שרוני אומר, והוא צודק, אנחנו מקנים לעצמנו קצת יותר מדי חשיבות, אנחנו מדינה במקום בינוני באמצע, מבחינת מספר תושבים, מבחינת גודל, הצלחנו מאוד באולימפיאדה הזאת, וזה מצוין, אבל אנחנו, אתה יודע, צריכים להיות צנועים. ראיתי, כתבתי על זה גם, אחרי שלנו 6 מדליות, לפני שבוע, כל מיני אנשים, כולל בערוצי טלוויזיה, לאיראן יש 1, ל-0 וזה. לאיראן יש היום 10 מדליות, כולל 3 מזהב. למרוקו יש יותר.
כולל נשים, דרך אגב.
כן, בוא נהיה, נשמח בהישגים שלנו, ועשינו הישגים נהדרים.
אני איתך ועם קופמן בעניין הזה. מה הקשר לנו? מה, אנחנו מתחרים עם איראן? מה אתם עושים תחרות?
פרימו, עזוב אותך, עזוב אותך.
די כבר, נו.
אוזי, תבלה היום בטקס הסיום. תחזור בשלום.
לא, אני בטקס הסיום כבר בדרך לסת תקופה, אבל בסדר גם.
יאללה, נדבר מחר בישראל בעזרת השם.
כן.
בעזרת השם, ביי.
תודה. אנחנו עכשיו עם יושב ראש איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן. שלום עמוס, ערב טוב. קודם כל, תשמע, אנחנו בהישגים בנבחרות הצעירות, גם הנערות, נערות, הבטיחו את השתתפותן באליפות העולם, אחרי שעלו לפיינל פור, וגם הנוער, הבנים והקדטים עכשיו עם הצלחות. מה קורה שם? איפה כל הדור הזה, ואתה כדורסלם בסך הכל, כן? הרבה שנים. נבחרת ישראל, הפועל תל אביב, חולון, גבעתיים. אתה מכיר את הענף יותר טוב מהרבה אנשים. איפה זה מתבטא בליגה?
שאלה טובה. תראה, קודם כל ההצלחות האלה הרבה בזכות פיבי ומוישה ויש עושים עבודה יוצאת מן הכלל במשך שנים.
נכון.
אני מרשה לעצמי גם לקחת קרדיט, למרות שכבר אמרתם פעם אחת שהייתי יושב ראש ועדה מקצועית הכי גרוע שיש, אבל אני כבר שתי קדנציות
כיושב ראש. אני חושב שגור מקצועית. עכשיו, שגור שהחליף אותך עכשיו, שנבחרת, אני לא יודע איזה עבודה הוא יעשה. אני מחכה לראות.
אני מאמין שגור יעשה עבודה נהדרת. תראה, השאלה שלי היא אחרת, או אני אגיד את העמדה שלי אחרת, השאלה אם זה הצליחות זמניות או לא. וזו השאלה שאנחנו צריכים לבדוק. דקה, אני אשאל אותה שאלה, נבחרת העתודה השנה הצליחה או נכשלה?
תשמע, אני מסתכל על נבחרת העתודה בתור מה שצריך להביא כבר, זה כבר סוף הגידול, כן? מה שצריך להביא, אתה לא יכול להביא כל פעם מדליית זהב, כסף ערד.
חד משמעי.
יפה. אבל אתה יודע שניצחון אחד... אם יהיו שם שחקנים שיגיעו לליגת העל, או לקבוצות אירופיות, זו הצלחה כבירה.
אז אני חושב שאת העבודה העיקרית שלי עכשיו לפחות, מה שאני צריך לעשות זה מול מנהלת ליגת העל, בשביל להסביר להם ולשכנע אותם שיש שחקנים ישראלים, יש כדורסל כחול לבן, וצריכים לעשות הכל בשביל לתת להם עוד צ'אנסים. כרגע, אם אתה שואל אותי, המצב רחוק מלהיות מצב אידיאלי. יש כאן שחקנים טובים, זה לא יעזור. יש פה שחקנים טובים, ולצערי, הם לא מספיק מקבלים במה. וצריך לעשות הכל, ואני גם דרך אגב הוצאתי השבוע מכתב למנהלת, שאני מבקש להיפגש איתם, כי בעוד שנה ההסכם שלנו נגמר איתם, ולפני שאנחנו עושים צעדים כאלה או אחרים, אני מציע שאנחנו נשב ביחד, בשביל לראות איך עושים שיתופי פעולה בין האיגוד לבין המנהלת, הרבה יותר טובים ממה שהם קיימים היום.
לחזור למה שפעם קראו לו חוק רוסי, שהיה שני מקומיים ושלושה זרים על הפרקט, זו אופציה?
אני לא יודע, תשמע, אני לא חושב שצריך לעשות דברים לחוטים, צריך לשכנע ולהסביר.
אבל איך אתה רוצה שחקן ישראלי? גם אתה היית שחקן עשרות שנים. איך אתה רוצה שחקן ישראלי? רגע, עמוס, שנייה. איך אתה רוצה שחקן ישראלי יתחרה עם 8-9-10 זרים בקבוצה?
יש בעיה. השאלה היא בעיה מקצועית או בעיה כלכלית. אני לא יודע, צריך גם לבדוק את זה. תשמע, צריך לבדוק גם עם הקבוצות, צריך לבדוק איתם, למה הם מביאים 7-8 שחקנים זרים.
הם לא מאמינים בתוצר המקומי.
אז צריך לעשות פה עבודה, ולשכנע אותם, ולהסביר להם שיש כאן שחקנים ישראלים נהדרים. נקודה, זה עובדה. אנחנו מוכיחים את זה בכל פעם שרק אפשר. נבחרת העתודה דרך אגב, גם השנה. ניצחון אחד אנחנו בכלל במקום אחר, ודרך אגב, אני חושב שהנבחרת עשה עבודה טובה.
כן. אני אגיד לך, עמוס, איך אני מסתכל על זה שאמרת, האם זה רגעי או האם יש לזה המשך. ואני, טוב לי לדבר איתך ועם קופמן, שאני קצת מחוץ לענף, אני אגיד לך איך אני רואה את זה, וחשוב לי לשמוע את התשובה שלך. שאתה אומר המשך, אני אומר, יש תמיד, התחיל עם מיק ברקוביץ', ג'אמצ'י, קאטה, שאנחנו מדברים עכשיו על דני אבדי, על בן שרף, ושאני רואה את בן שרף, ואני מסתכל משחק כדורסל, ואני אומר, תשמעו, לישראל יש פה כוכב מטורף. ואז אומרים לי, פרימו, הוא חתם באולם בגרמניה. הוא היה צריך פה להיות במכבי תל אביב או הפועל תל אביב להתמודד על האליפות.
אבל הוא לא היה מגיע. הוא לא היה מגיע מליגה מקומית. הוא לא היה מגיע.
מה זאת אומרת?
מה אתה לא מבין?
למה אולם טוב ממכבי והפועל תל אביב?
כי אולם שהחתימו אותו זה בתנאים שהוא ישחק.
אז זה בדיוק העניין שמכבי שישחק.
רגע, מכבי לא לוקחת תנאים כאלה. הוא ב... איך אומרים, יופיע ביורו קאפ, יש עליו כבר סקאוטינג אחרי השורטן שלו.
הוא כוכב?
לגילו הוא כוכב.
בדיוק, זה מה שאני אומר.
לגילו הוא תותח.
זה מה שאני אומר, ואנחנו צריכים כמה בן שרפים, כמה דני.
אבל תקשיב, אין כמה. לא כבר גדלים.
גם השחקנים רוצים לצאת לחו"ל, זה שאלות. כשאני אומר לך, אם אתה שואל אותי, עד היום, אף אחד לא בדק לעומק. תראה, בן שרה במקרה הזה אני יכול להבין, אני חושב שהוא מנהל את קריירה שהוא, מי שמנהל מתאמור, עושה איתו עבודה טובה. תשים לב, הוא הולך לקריית אתא, קיבל דקות, עשה בשכל, עכשיו הולך לקבוצה שהוא יתאבל בדקות, יפרק, הוא מנהל את הקריירה שלו בצורה נבונה. אבל צריכים לשאול את השאלה הזאת, למה הוא בעצם הולך לשם, ועוד הרבה שאלות צריך לשאול.
כי החלום שלו זה להגיע ל-NBA, אז הוא מסתכל מאיפה הוא יכול להגיע.
הוא גם יגיע ל-NBA. אני מאמין שהוא יגיע.
אני מאחל לו שיגיע.
אבל אנחנו צריכים לשאול, יש פה שאלות קשות שצריך לשאול. תראה מה קורה דרך אגב בבנות, בבוגרות. כולם עוזבות למכללות. למה?
ואם לא למכללות, אז לליגה אוסטרלית, לליגה הזה, לליגה
בו. איך במשחק כדורסל בינלאומי הבנות שלנו הפסידו בכמעט 70 הפרש? זה משהו לא הגיוני, נכון?
אבל הם עלו לזה, לארבע האחרונות. הבטיחו עלייה לזה, הבטיחו עלייה לקטנה.
נכון, אבל הפסידו במשחק 68 הפרש, זה לא משהו שאתה רואה את זה כל יום.
זה לבר אחר לגמרי. טוב, זה בכלל לא כוחות כמו שאומרים בשפה שלנו. זה נבחרת צרפת, זה נבחרת בלבל אחר לגמרי, אי אפשר בכלל לשפוט את הנושא הזה. אני חושב שיש לנו שאלות הרבה יותר קשות שצריך לעבוד עליהן, ואני עובד עליהן, וצריך סבלנות כי במדינת
ישראל. אומרים לי שאתה כל היום באיגוד, תגיד, מה אתה, זה בהתנדבות, שכחת?
קודם כל אני לא כל היום באיגוד, יש לי מקום עבודה, אבל אני משקיע המון, המון.
יש לי כמה שאלות של הפוליטיקה.
הרבה מאוד דברים שצריך לעשות באיגוד הכדורסל, ויש לי סבלנות, אני מקווה שגם לכם תהיה.
לנו אין ברירה. אבל בכל מקרה, בוא נעשה קצת פוליטיקה דרק, כי בלי זה הרי אי אפשר. הלך ינקל בן שושן, סיים את עבודתו. עובדתית, האיגוד בגירעון עצום, בגלל האירוח של אליפות אירופה לנשים, אולי גם נסחב מאליפות אירופה לגברים, איני יודע, אבל דיברו איתי על סכומים של 8 עד 9 מיליון שקל. מאיפה הולכים לקחת את הכסף? אתה פונה לחרדים?
תראה,
לא, כי אני לא רואה מישהו אחר שיכול להביא כזאת הרימה.
אנחנו בגירעון של בין 7 ל-8 מיליון שקל, אני מקווה שלא נתקרב ל9, כרגע אנחנו על 7 או 8, ואנחנו נמצאים בתוכנית הבראה קשה, קשה מאוד, שזה אומר בקיצוצים מלמעלה עד למטה בכל התחומים, בכל התחומים. אי אפשר לפסוח על אף אחד, לצערי קיבלתי את האיגוד במצב מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו נצא מזה.
אבל איך אתה, רגע, אתה הולך
מורידים את תקציב איגוד הכדורסל.
הבנתי, זה הבנתי שעושים, אבל אני שומע שהולכים להיפגע, לפגוע בפעילות, למשל, של נבחרות, שאולי יורידו ימי אימון, אולי יורידו אנשי מקצוע.
אל תקשיב לרכילות,
רכילות זה עובדה שנולדה כפג, עמוס.
כן, תשאל אותי את התשובות, תשאל אותי, תקבל את התשובות הכי אמיתיות.
אתה הולך לסגור את ה3 על 3? מאיר זה חבר שלי.
לא, ממש לא הולך לסגור את ה3 על 3. אנחנו הולכים לעשות שינויים ב3 על 3. כרגע ב3 על 3 יש גם קבוצות וגם נבחרת לאומית, יישאר רק נבחרת לאומית. להפך, אני רוצה לפתוח באיגוד הכדורסל בצורה מסודרת, ליגה של 3 על 3 לפתח. שמתי שם בראש ועדה מקצועית את אורי להב, שהוא ידע מה לעשות עם ה3 על 3. לצערי הרב, עד היום הדברים עבדו לא כמו שאני חושב שהם צריכים לעבוד. הדברים הולכים להיות מסודרים, בשקיפות מלאה, והכל, כדי שיהיו לך כמה פחות שאלות שתרצה לשאול, כי יהיו כל התשובות. אתה יודע, אני בישיבת הנהלה האחרונה העברתי החלטה שאני מעלה את הפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה לאתר. מעולם אף אחד לא עשה את זה. אני הראשון שיעשה את זה, כי אין לנו מה לעשות, אין לנו מה להסתיר.
אתם גם מוקלטים? תעלה את ההקלטה, זה יותר טוב.
אנחנו גם מוקלטים. לא, אני לא אראה את הקלטה כי זה 3 שעות, אבל אני אראה את הפרוטוקולים. כן. אתה יודע מה זה התקדמות, כי אף אחד אחר לא עשה את זה עד היום.
עזוב, תן לי לראות את השלשות שלך באוסישקין. זה יותר מעניין אותי מהוועדות.
זה כבר אין מזמן. זה כבר עולם הולך ונעלם.
בדיוק.
קופמן, תגיד, אתה יודע מי היה סגן מלך הקדטים בתקופתי?
סגן?
מלך השרים בקדטים.
לא, אני לא זוכר.
אז אני הייתי. 33 נקודות ממוצע, סגן של פטרוביץ'.
יפה. וואו. וואלה, דרזן. זהו, טוב, אני זוכר.
קיבלת
תפיון. עמוס, שיהיה רק טוב.
תודה, עמוס, בהצלחה.
שיהיה רק טוב. תצליח. הצלחתך, הצלחתנו.
מודה לכם, תודה רבה. ביי.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
תגיד, זה נגמר כבר? או שמחר תגיד לי שיש איזה פתקה. שמישהו לא חתם.
רגע, לפני שאתה עונה, קופמן, שהיית בחופשה בתאילנד, הוא עלה יום אחד לשידור.
נו.
אמרתי לו, אני מתחנן לפניך, נכון, אופיר? אמרתי לו כך, היום אתה לא אומר את 3 המילים, ספרה מינצברג תושב. אתה זוכר את זה?
נכון.
אז אני אומר לך, אני אומר לך,
אז אני אומר לך, בהמשך למה שקופמן אומר, והוא צוחק והוא צודק, לא הייתה לנו מחירה כזאת, תסכים איתי, לא הייתה לנו.
לא היה דבר כזה, 4 חודשים, מסע ומתן על, באמת, על קטנות, וביחס עוד למיליארדר, ואנחנו, מה שנשאר זה הוועדה להעברת זכויות, אבל זה אמור להיות טכני, למרות שמה שקורה עם העסקה הזאת, גם זה יכול, וגם זה יכול להשתבש, ולקחת עוד קצת זמן, אבל בעיקרון סוף סוף נגמר חתימה, יש בעלים חדש להפועל תל אביב.
עשה לנו סדר שאתה אומר בעלים, כי אני רואה את הציוצים שלו בטוויטר, בעצם הוא זה שפרסם ראשון בציוץ.
הבן,
פשוט. עכשיו הוא נתן לילד בן 18 לנהל את הפועל תל אביב, זה מה שהולך לקרות?
תראה, יש פה משהו שבאמת אנחנו נצטרך לראות איך זה הולך, אבל זה לא נראה, תראה, גם ההודעה הייתה לפני ההודעה הרשמית, או הפועל תל אביב הכינה ההודעה הרשמית, המועדון, ראינו רבע שעה לפני, הוא הוציא בטוויטר הילד. היום בשמונה בערב הילד מכנס את האוהדים בספייס לעשות, להגיד את האני מאמין שלו על הפועל תל אביב. זה לא אמור, זה אמור להתחיל במסיבת עיתונים, זה אמור להיות יותר מסודר. אתה רואה איך שזה מתחיל, אז אנחנו רואים שהילד יהיה מאוד, הוא מאוד מתלהב ויהיה מאוד מעורב. כמה? זה כבר כזה, זה השלב שאנחנו נדע כמה זה מסוכן. איזה סמכו, בסך הכל הוא ילד. עכשיו, כמה הוא יוצא להיות מעורב ובמה הוא יוצא להיות מעורב? אלה דברים שאני לא יודע איזה ברקסים ישים לו אבא, ומה כן ומה לא, אבל הוא מעורב, היה מעורב בשבועות האחרונים בכל השיחות, גם עם הבעלים הקודמים, ועם העורכי דין של הבעלים הקודמים.
ומקצועית?
אני לא יודע, אני לא יודע מה הוא מבין בכדורגל, אני לא מבין מה הוא רוצה בכדורגל. הוא אמור להיות מעורב בבחירת המנהל המקצועי, המנהל הספורטיבי.
זה שיביא כאילו זה... שחקנים למועדון.
כן, כן, זה שינהל את המועדון. אני באמת, שוב, הילד מעורב, אי אפשר לקחת את זה. האבא היו לו כמה פעמים במהלך העסקה שקיבל רגליים קרות, הילד השאיר את העסקה בחיים. הילד מאוד רוצה אותה, וחלק מהסיבה שהאבא הלך על זה בסוף, זה הילד, ולכן, למרות שהוא בן 18, אני צריך לקבל את זה שהוא כרגע, הולך להיות דמות מאוד משמעותית ומשפיעה.
אני אגיד לך משהו, קודם כל אין לי בעיה, בן 18, אם 18 שלנו הולך להילחם בעזה, 18 יכול לנהל את הפועל תל אביב, לא זה העניין, אני רק שואל, איזה שינויים נראה עכשוויים, ואם הפועל תל אביב בסיום העונה גם תעלה לליגת העל, מה נראה משמעותי? מה, הולך להיות כאן תקציב, למשל, כמו של שחר, אלונה וגולדר, או לא, אנחנו לא מתכוונים?
שחר, לא, שחר וגולדר בטוח לא. זה לא יהיה. לא יהיה פה 100 ו-120. יכול להיות, שוב, הכיוון הוא להביא בין 2-3 מיליון דולר בכל שנה. כבר, שוב, אנחנו רואים גם השנה אני לא רואה יותר מחיזוק של עוד שחקן 2 לסגל. עוד, אני מעריך בין צער ועוד קשר, משהו כזה, פלוס מינוס, אני לא רואה יותר מזה. גם רוצים לצמצם חלק מההוצאות, מעביד שיבוטה וכל מיני, כל מיני דברים קטנים שרוצים עוד לצמצם. אבל, שוב, מדברים על השקעה במחלקת נוער, מדברים ב, בוא נגיד במשפטים, לא הולכים לקנות פה כוכבים ולא בהתלהבות. שוב, אנחנו ראינו אנשים שבאים בהתלהבות, קונים מיד את הקבוצה ושמים כסף, ראינו כמה זמן זה לקח וכמה הוא התעקש על כל דבר קטן. הולך פה להיות משהו, הרבה, משהו צנוע באופן יחסי לשם אדמון ספרה.
הבנתי.
מצד שני, בסוף הכל זה ניהול. שאלה איך זה ניהול. עכשיו לגבי בן 18, רימו, אתה צודק, בן 18 יכול להיות מאוד מוכשר, אבל הוא לא מפה, הוא לא מהכדורגל כאן, הוא לא יודע...
לא, בשביל זה הוא יביא מנהל מקצועי, נכון?
לא, בארץ, גם לנהל בארץ, לא רק המקצועי, גם מנכ״ל, שיש לו, צריך מישהו מכאן שמבין את העסק. אי אפשר סתם לבוא משום מקום ולנהל פה כדורגל.
בוא נעבור לביתר ירושלים, אמנם גביע הטוטו, אמנם הם סיימו רק מקום שני, אבל מה, נדלקו נורות אדומות לאלמוג ויצחקי?
אני לא חושב, אני חושב שנגד אשדוד גם ביתר ראתה שיש לה קשיים, ואתמול אני חושב שהמשחק, דווקא אני חושב שזה משחק ששתי הקבוצות צריכות להיות מרוצות, הרבה קבוצות לא מוכנות לליגה, וביתר ומכבי נתניה נתנו משחקים טובים בגביע הטוטו, היו להם תעליות וירידות שלהם, אבל סך הכל, אם שנה שעברה שני המועדונים האלה היו בחלק התחתון של הטבלה, אני רואה את שני המועדונים האלה בחלק העליון של הטבלה השנה, זה טוב לליגה, וסך הכל, באמת, שני המועדונים ששיחקו אתמול צריכים להיות מרוצים, הם הפקיעו הרבה שערים בגביע הטוטו, הגיעו להרבה מאוד מצבים, ביתר צריכה עדיין להתחזק, וקשר אחורי...
אני חושב שאבל... טאוואמסי זאת הברקה של אלמוג כהן, אני חושב שהוא שחקן התקפה מהטובים ביותר בארץ.
רימו, אתה סיכרת מספיק את הוואמאסי, שהוא נכון? בא טוב והראש שלו במקום,
אם הוא בא טוב,
נראה לך שהוא מעל הליגה הזאת.
אם הוא בא טוב, הוא חלוץ אחד הטובים בכדורגל הישראלי.
ממש, בדרבי ירושלמי, הוא הגיע למצבים של, הוא יכל לסיים עם 3-4 שערים, אני, באמת, ממש עוצמות, כמו של הימים הטובים בנתניה.
נכון.
ושוב את הוואמאסי, נקווה שוב שהראש יהיה במקום, שהכל, אם הוא יבוא ככה, אז בטר יהיה לטוב.
רבותיי, רבותיי, את הוואמאסי כישרון אדיר. אבל הוא כבר חצי, הוא סמי ריטייר.
רגע, רגע, שנייה, אבל הוא בא...
הוא סמי ריטייר.
הוא בא טוב לביתה, הוא לא נראה שהוא...
הוא סמי, רבותיי,
הוא לא נראה שהוא בא מבואש לביתה.
יש לו 5 ילדים?
יש לו 5 ילדים?
הוא סמי ריטייר.
זה חצי פנסיונר.
הם חזרו לגרמניה, זהו, זאת יכולה להיות הבעיה.
זאת יכולה להיות הבעיה.
זה נכון.
הגעגועים הביתה, הגעגועים הביתה, ואם תהיה פה מלחמה, תדרדר, זה עוד פעם כל פעם משפיע, והמשפחה לחוצה.
כתבם אחד שיהיה במרכז או לא עלינו בירושלים, גם לא במרכז, אבל כתבם אחד, אתה תראה את החבר'ה מה שנקרא על החוף עם דגל לבן.
מה עם סונגרן, החבר שלך סונגרן לא רוצה, הישראלי במרכאות לא רוצה לחזור
ישראלי.
מה לעשות?
הוא ישראלי כמו שאני שוודי.
הוא קיבל? קיבל במשרד הפנים, מה לעשות?
אני מקבל, קבל דרכון שוודי. על הכיפק.
אופיר, תודה.
אופיר, המון תודה. אמיר לובין, בעבר יושב ראש הפועל תל אביב, שעוד היו תארים שם. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב לכם.
אז הנה, הצלחתם, אני רק רוצה לשאול עכשיו, הוא עוד לא חתם אדמונד ולא עבר את הקטע של העברת בעלים, אבל אני רוצה לדעת מתי מתחילות ההפגנות בוולפסון נגד הבן של אדמונד, מואיז, שהוא נער בן 18.
אני מבסוט שאתה כזה אופטימי, רון.
מה, לא יהיה הפגנות?
איך הוא בא תמיד אנטי? למה שלא יצליחו?
הוא בא אופטימי, אני חושב שתשמע, קודם כל צריך להודות, כן, שבלי מינסברג לא היה מגיע ספרה, זה כבר דבר טוב שנעשה השנה. ואני באמת באמת מקווה שבעבודה, תשמע, הוא ניקה את הקבוצה מחובות, להבדיל ממה שקרה שמינסברג נכנס לקבוצה, זאת אומרת, כל כסף שהוא משקיע זה מעבר לאפס, אוקיי? זה מעבר למינויים ולאפס.
אבל אני לא רואה שם השקעה, אני לא רואה השקעה גדולה מדי, הרי בסך הכל הוא מדבר על של הרגע, שלושה מיליון או 3.5 מיליון דולר, יש לו גם תוכניות של פיתוח, זה לא הכל הולך... לכדורגל נטו, יש לו הרבה, לבניית מועדון, כל הדברים האלה. אני לא יודע גם כמה מואיז, שבאמת, ילד מתוק שבזכותו אבא הגיע, מתמצא בתחום, הוא בן 18.
אבל אתם לא חשבתם כאוהדים שאם מגיע מיליארדר, הוא ייתן פייט לשחר וגולדה? לא זאת הייתה המחשבה?
לא.
בוא נגיד לך משהו, מההתחלה...
ואם הוא ישאל אותי, אני אגיד לו, don't, כמו ביידן.
כן.
Don't.
מההתחלה, מאז שבעצם התחיל כל המסע ומתן הזה וכל מה שיצא בתקשורת במהלך המסע ומתן הזה, היה ברור שלא מדובר לא בגולדר מבחינת לא בכסף, אבל ברצון שלו להשקיע בקבוצה, וגם לא בגיידמק. היה ברור לכולם שמדובר באיש עם הרבה מאוד כסף, שכמובן יכול להשקיע יותר, אבל מתכוון מה שנקרא לבנות משהו לטווח ארוך. אנחנו... בוא נאמר, כבר התרגלנו בזמן האחרון לזה, שתהיה קבוצה, או הבנו מה תקשור, שתהיה קבוצה טובה, שתהיה בפלייאוף עליון, שלכם על מקומות 3-4, אולי מחלקת נוער טובה בעוד 2-3.
שמעת, רגע, שמעת מה אמר ליובין? הוא אומר, אנחנו רוצים להיות בעונה הבאה בפלייאוף העליון. אתה אומר לי עכשיו בחוץ, אני לא בטוח שהפוטייב עולה ליגה.
אני עדיין לא בטוח.
עד כדי כך אמרת את זה.
אני לא ראיתי שם שחקן ליגה לאומית, מומחה לליגה לאומית, כי ליגה לאומית זה לא כדורגל.
אבל היא קבוצה טובה פה יותר.
רגע, ליגה לאומית זה סרב ולרוץ לרשת, זה לא בדיוק כדורגל. כל המערכים זה רק לחמן. כן, לחמן היחיד שמדבר עליהם. זה, אתה יודע, גלים גלים כאן. אני רואה ליגה לאומית, זאת אומרת, ליגה שנייה בכדורגל, אני רואה לא הרבה, כמעט 60 שנה.
קודם כל, המטרה, אמיר, קודם כל שתגיעו לליגת העל.
המטרה הראשונה היא לעלות לליגת העל, וגם זה אני משוכנע שהסגל הנוכחי יחד עם חיזוק של עוד שחקן או שניים, כמו שמדברים עליו עם המאמן, עם מסי דגו, שהעמיד את הקבוצה.
מסי מכיר את הליגה הלאומית, יש לו הרבה ניסיון בליגה הלאומית.
בגלל זה אני סומך על זה, שאיתו, יחד עם הסגל הנוכחי, פלוס חיזוק של שחקן שניים, הקבוצה חייבת לעלות...
אני זוכר אבל שהביאו גם את מוטי וניר לליגה הלאומית, והיה מקום שני ופיתרו אותו. עכשיו, אני לא יודע מה יקרה. שוב, אני מסתכל על הקטע שילד שהוא סטודנט, אוקיי, בארצות הברית, הולך לנהל את כל האופרציה הזאת, שנכון שהיא לא יקרה, אבל זה כאילו נתנו לו, אתה יודע, כמו שאנחנו נותנים...
מה אתה אומר, נתנו לו צעצוע? לא נתנו לו צעצוע?
ברור שנתנו לו.
מועדון הפועל תל אביב זה צעצוע? זה ענק.
ענק פה, ענק פה, בניו יורק הוא לא כלום.
אני משוכנע שהוא ייקח והוא למד מהטעויות שנעשו בשנה האחרונה, והוא ידע לשים את האנשים הנכונים בתפקידי מפתח, הרי בסופו של דבר...
מה זה אנשים נכונים? מה זה אנשים נכונים?
אני אגיד לך.
הוא לקח אותך להיות מנכ״ל או יושב ראש בשכר?
לא לקח אותי, והכל טוב ויפה, אבל אני אומר...
אז מה, אני אדבר איתו אגב, אני אדבר עם אדמונד.
אני אדבר עכשיו על קטע מקצועי, אוקיי? אם חן סול, אם במקום חן סול היה איש מקצוע אמיתי, עם 17 או למעלה מזה מיליון שקל שמביא בעלים, אין לי ספק שלא היינו יורדים ליגה. אבל שזאת בעצם הייתה הטעות הראשונה שלו. ואני מקווה שהוא ילמד מהטעויות האלה.
ואתה יודע, אמיר, אתה יודע, הזכרת את מסיידגו, שאני רואה שאתם כולם מרוצים בינתיים ממנו, ואני אגיד לך, איפה אני הסתכלתי לפני הפס הראשון שנתנו בבלומפילד? אתה יודע על מה אני הסתכלתי? כל אלה שהם בעייתים בחדר ההלבשה, צ'יבוטה, וכל השחקנים האלה, אתה יודע, ששוחררו, הם לא בהפועל תל אביב עכשיו, ואייבינדר ואלטמן, כל אלה לא בהפועל, זה א' ב' של קבוצה כדורגל. קודם כל, תוציא את הדברים הלא טובים מחדר הלבשה, רק אחרי זה תלמד אותם שחק כדורגל. אני שואל אם אתה גם ראית את זה ככה.
נכון, מה שאמרת זה מדויק, חדר הלבשה זה מרכיב מאוד חשוב בקבוצה, מסי זיהה את הבעיה הזאת, וטיפל בה בלי חשבון בכלל, ידע לשחרר את השחקנים שהיו צריכים להיות משוחררים, ואני בטוח שיחד איתו אנחנו בתום העונה הזאת נעלה ליגה ונוכל לדבר על ליגת העל.
טוב, אבל בוא נראה את זה עובד. הוא יאושר, אני מניח, זה יהיה בטח בווידאו.
לא, מה זה? זה טכני, מה?
ברור.
מה אתה חושב שזה אנשים שיביאו לו צ'ק מלונדון שאין בנק כזה?
אין לי ספק, תשמע, איש פילנטרופ, משהו כבר, מה שמשפחתו עשתה, מה שעשו הוריו,
זה שם דבר, ספרה, שם דבר, זה לא פרטיה.
באמת שם דבר, זה שהוא נכנס לכדורגל הישראלי, טוב שסבא שלו לא רואה את זה, אבל בסדר. סבא של אדמונד, לא של הנער מואיז.
למה, מה הוא היה הסבא?
הסבא היה מאלה שמימנו, הסבא של אבא היה מאלה שמימנו את הבאת אוצר הרם צובה, לחלץ אותו מסוריה, להביא אותו לברוקלין, ובאמת
סיפור יש למשפחה.
משפחה, כן, המשפחה ביהדות ספרד, שאנחנו קוראים לה, אתה יודע, סוריה חלה בדמשק, הייתה משפחה מאוד עשירה, הם לא, אתה יודע, הם לא הגיעו לאמריקה עניים, הם לא עבדו בפלי מרקט.
אבל יש מצב, גם הדברים האלה גם מחזקים את העובדה שיש הרבה מאוד אנשי עסקים, הרבה מאוד שירצו להיות קשורים בקבוצה הזאת בגלל משפחת ספרה, ויש מצב, אתה יודע, שגם יהיה יותר קל להביא ספונסרים גדולים וכדומה.
עכשיו כל העיניים עליכם שלא תגרמו לביטולי נקודות ורדיוסים. אל תגיד לי מי זה הקהל של הפועל תל אביב.
אני מאחל לכל קבוצה בליגה השנייה והראשונה 10,000 מנויים לפתוח.
אוהדים הכי טובים בארץ, אני אומר, אבל אם הם משתגעים, מורידים להם נקודות.
בסדר, מורידים לכולם, גם מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
יפה, אבל אם רוצים לעלות... אבל אם רוצים לעלות ליגה, אסור להוריד נקודות.
לא, זו הסחורה. מי שרוצה לקחת, זו הסחורה, זו הקלה. אתה רוצה, כך. לא, לא. לובין, המון תודה.
תודה, אמיר.
תודה לכם.
אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם שר פלסנר. לפני שאתה מתחיל לשר את הדיווחי, לא נתתי קרדיטים בגלל השיחות לחול. עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי על השידור ברדיו 103, שקט וולפין, ברדיו צפון 104.5, גילת בלום. עורכים בדיגיטל, איתי ניקסון, דוד זבולוני ועמיתי דואק. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. עכשיו, דיווחי תנועה, פרסומות ונבוא. 103
אתם מאזינים לספורט, עם רון קופמן ומשה פרימו.
חזרנו. ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב. ארלה?
שומעים אותי?
מצוין. האיש דריל מייקון.
מייקון.
מה הוא יודע לעשות?
הוא יודע לעשות נקודות, והוא יודע לעשות הרבה דברים, השאלה אם הוא מסוגל. מכבי תל אביב לוקחת פה הימור על שחקן, מה שאנחנו אוהבים להגיד, שחקן עם אפסייד, שעודד קטש מכיר אותו טוב מאוד מהימים שלו בפנתינייקוס, הוא אימן נגדו, מייקון היה אז באי קטונה, הקשה עליו מאוד בפלייאוף היווני, ואחר כך כשקטש עזב אז מייקון הגיע לפאו, ומייקון לפני שנתיים היה השחקן הראשון שקטש רצה לעמדת הגארד, אבל אז נפתחה אופציית וייד בולדווין, וכמובן שברגע שזה קרה אז עברו לבולדווין. גם באוקטובר האחרון, כשבולדווין נפצע, אם אתם זוכרים את תחילת העונה, נפצע בגב, הוא שבט לחודש, חודשיים, אז מכבי כבר פנתה למייקון שהיה אז בסין, ואז הגיע 7 באוקטובר והכל התחזלש.
אבל סך הכל, ערה, למה שדיברנו, אם דיברנו לפני שבוע, שבועיים, על העניין הזה של מכבי תל אביב, בעקבות ההתעצמות של הפועל, אז אחרי סורקין ובלט, שהם הישראלים, שהיה הכי חשוב להחתים אותם, הם גם די מסודרים עם, עם הזרים. עכשיו מכבי תל אביב נראית אחרת ממה שדיברנו לפני שבועיים.
אז פוטנציאלית אני מסכים איתך ב-100%, אבל מכבי לקחה המון, המון אימורים. יותר לא רק יותר מהרגיל, הרבה יותר מהרגיל, כי מייקון, על פניו לא נראה שהוא יהיה קשיר לפתיחת העונה. הסיבה שמכבי מצליחה להעביר אותו עוד בכסף קטן יחסית, משהו כמו $500,000, זה העובדה שהוא קרא את הרצועה הצולבת בדצמבר, והוא אמור לחזור איפשהו בתחילת העונה, אולי חודש אחרי, ולכן הצליחו להביא אותו בכסף קטן.
הוא כבר באימונים?
הוא חושב שבאימונים אישיים, ופיזיותרפיה וכאלה, והוא באמצע תהליך השיקום, הוא עובר את הניתוח בינואר, לפי מה שאני מבין, אני לא איזה מומחה גדול, אבל בדרך כלל רצועה צולבת, זה כבר משהו כמו 9 חודשים אחרי ניתוח, אתה יכול לחזור לשחק, אז אנחנו מדברים על אזור אוקטובר-נובמבר, ולקחת את האימור הזה, הזר שביעי, זה לגיטימי. הבעיה היא שבדיוק על אותה עמדה יש גם את ג'ורדן לויד, שראינו אותו בעונה האחרונה במונקו, מחמיץ המון המון משחקים בגלל בעיות גב.
בקיצור, אתה מביא לי פה, אתה מביא לי פה במה שנקרא את הלקוחות של החטיבה האורתופדית באיכילוב.
יש מצב. עכשיו, שמע, אלה שחקנים מוכחים ושחקנים טובים. כל עוד הם בריאים, מכבי תהיה בסדר.
כל עוד הם בריאים, הם לא מגיעים לכאן.
בדיוק. השאלה היא מה יהיה מצבם, ואת זה נראה לאורך הדרך.
מה קורה עם בברלי? אני שומע שהוא משתעשע בהצהרות וכאלה, אבל אם יהיה פה...
לחיות מצחיק עם האיש הזה.
כן, אבל אם... לא, אז אני אומר לך, ברגע שהוא יראה משהו שדומה לכתבם, אפילו אם זה יהיה תיירה, הוא בנתב"ג, הוא לא מודיע גם.
כן, אני לא פוסל. אני לא פוסל את התרחיש הזה. אני מניח שגם בפועל תל אביב, לא כולם אהבו את כל הציטוטים שלו באותו ראיון, אבל האיש מתחזק פודקאסט, והוא לא מאלה שמפזרים קלישאות, בלי לתת דוגמאות של שחקנים אחרים, אז זה כנראה הולך להיות אירוע על בסיס שבועי, שהוא יגיד כל מיני
השאלה
דברים.
השאלה איך אתם מתייחסים לאופר ינאי. אופר ינאי, סבבה לגמרי, לקח את הפועל תל אביב, הביא שחקנים, שם כסף הכל, אבל כל הזמן הוא עוקץ את מכבי. למה הוא כל הזמן עוקץ את מכבי? מה זה נותן? בסדר, אתה הולך...
דיבוק.
רגע, אתה נותן...
שמעת על הדיבוק.
כן.
דיבוק.
אתה מבין, ערלה, אני אומר, וואלה, תן להם
פייט. הוא אוהד מכבי, הוא אוהד מכבי כל חייו.
אבל אני אומר לערלה, תן להם פייט בליגה, אתה יודע מה, תיקח להם אליפות אחרי 100 שנה, אבל מה נותן הקיצות האלה, אומר עליה?
תשמע, מה זה נותן, אני לא יודע, זה מוסיף עניין, וזה כנראה מעלה את המניות שלו. אני, האמת, חשבתי אחרי אירוע שעונים, אם אתם זוכרים, שעוד באמצע העונה האחרונה, הוא אמר שהוא כבר קנה שעונים כדי להעניק אותם לשחקנים אחרי הזכייה באליפות. חשבתי שזה ירד איזה לבל או שניים, זה לא ירד. והקיצות כל הזמן, בכל הזדמנות מכניסים את הקיצות, מבחינתנו זה נחמד, זה משעשע, זה מכניס קצת פלפל, לא שחסר פלפל, כן? אנחנו כבר ברמת הסחוג בדרבים, אבל זה האיש, וזה האופי שלו, והוא מאמין שזאת הדרך, שצריך קצת טרשטוק וצריך קצת להכניס את ה...
אבל טרשטוק, אתה יודע, מגיע גם דו סיטרים, אני ראיתי גם ש... דני פדרמן עונה לו בטוויטר, וזה דו סיטרי.
נכון, נכון, ברור.
אם באמת כל מה שהוא בנה שם, בהשקיע הרבה מאוד מכספו, לא יעבוד, אתה יודע, גם מכבי ואוהדי מכבי עוד הם יתבטא.
כן, כן, וגם הנה, אתה רואה כבר, הסיפור עם השעון, אז אנשים יצאו לצחוק עליו על זה, אבל לא נראה שהוא מוטרד מזה יותר מדי.
תראה, את השעונים הוא שומר, רולקס לא מאבד מערכו, או כל אחד מהשעוני הוקרה.
אתה אומר, מקסימום צריך להחליף בטריה.
כן, אני השעון הכי יקר, זה היה לי שהייתי דוקסו מבר מצווה, מאז אני בלי שעונים.
יש כבר החלטה יד אליהו או איכל שלמה?
מבינים שכנראה לא יהיה יד אליהו. ההתנגדות של הקהל, אני לא יודע להגיד לכם אם היא הפתיעה את אופר עיניי, אבל היא הייתה בהחלט מאוד 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 חזקה, והוא הודיע שהוא לוקח צעד אחורה, והולכים לבחון עכשיו את כל האופציות.
אין אופציות, איזה אופציות יש?
בדיוק, שיכול להיות, הוא דיבר, הוא התארח אצל רון יוסיפוביץ' בפודיום, ונקב באופציה שאולי גני התערוכה, כאיזה פתרון זמני עד שישפצו את הדרייבין, את היכל שלמה, או חולון, למרות שזה קצת רחוק מדי.
לא מתאים, לא מתאים להפועל תל אביב לשחק במגרש בחולון.
לא מתאים שהפועל תל אביב, עד שיש לה כבר אולם משלה, גם אם הוא אולם קטן, והיא חיכתה לו כל כך הרבה שנים בעקבות החרבת
פסישקין. לא, אבל תראה, אופר עיניי צודק. אופר עיניי צודק בדבר אחד. אז אופר עיניי את מכבי תל אביב בצד. להפועל ירושלים יש אולם של 11,000. נכון. להפועל חולון יש אולם של 5,500.
איזה אולם יש למכבי תל אביב?
לא משנה, מכבי תל אביב משחקת באולם של 11,000.
אז אני אומר, היא משחקת.
3,400 שלמה קטן על הפועל.
מכבי תל אביב, שהיא מועדון הישגי, ואני אומר את זה בציניות, לא פחות מהפועל, אין לה בית, אתה יודע מה, מה שאני חי. יד אליהו הוא לא ביתה של מכבי תל אביב, זה אולם עירוני, יש חברת עירוני, חברה עירונית.
אבל הוא מזוהה?
אין מזוהה.
מזוהה ממיקי ברקוביץ' הוא מזוהה, מה זה לא מזוהה?
הוא לא עושה מזוהה, זאת הסיבה שעדי הפועל לא רוצה לעבור לשם.
רגע, אם מחר יש עצרת של פעילי שס שמגיעים 14-15 אלף...
לא, אבל אם יש תאריך למשחק יורוליג...
אל תתווכח איתי רגע.
אז לא, הם לא משחקים ביורוליג.
אז אני אומר לך, אל תתווכח, אם יש עצרת או יש פסטיבל בחנוכה, אני מדבר לך בימים כתיקונם, מכבי לא נכנסת לאחד.
נכון, אבל אם יש תאריכים של יורוליג, הם לא יכולים לעשות כנס של אח לרב שיכול להיות.
אז אני מסביר לך, אז אומרים, תשנו תאריכים למשחקי חוץ, זה לא אולם של מכבי.
אגב, זה אותו סיפור, זה אותו סיפור,
זה לא אולם של מכבי.
ירושלים והארנה, וגם עם הפועל תל אביב והדרייבין, גם הפועל תל אביב בחנוכה.
חבר'ה, בבלומפילד אייל גולן כל שנה נותן 5 הופעות, אני מבין מה אתם אומרים, אבל אני אומר, מה זה מזוהה?
הוא רוצה, הוא רוצה.
גם שברצלונה וריאל מדריד הגיעו למשחקים ביד אליהו, רגע, שנייה. אל תפסול. אני אומר, גם שברצלונה וריאל מדריד הגיעו למשחקים גדולים ביד אליהו, אז אמרו, ההיכל בתל אביב זה היכל מאוד גדול, מגרש הבית של מכבי תל אביב. אבל... עזוב את זה שזה לא שלה, אישית שלה. גם
לגולדהר רוצה...
אין לו את בלומפילד.
מה שאופר רוצה, זה לבנות אולם בית להפועל תל אביב.
יפה!
אולם רב תכליתי.
אנחנו יודעים שזה לא משהו שיקח חצי שנה,
זה ייקח...
זה ייקח שנתיים, זה כנראה ייקח יותר.
זה ייקח 15 עד 20 שנה, אוקיי? 15 עד 20 שנה, אני כבר לא יודע אם אני אהיה פה.
לא, אולם פחות מכדורגל לוקח.
15 עד 20 שנה, ועדות וכל הדברים האלה, בעניינים ועתירות וכל השטויות, 15-20 שנה, אולי יותר.
בדיוק מהמשפט הזה, אולי יותר. האולטרס של הפועל חוששים, כי הם מבינים אולי שאם עוברים כאילו לשנתיים ליד אליהו, זה הפוך לבית הקבוע, וכאילו האוהדים של הפועל באיזה טראומה ממה שהיה בשנות ה-80, שהיו מעבירים את הדרבי בסדרת הגמר,
הדרבי הביתי מוציא כנאיכל, אבל... האליפות האחרונה של הפועל תל אביב הושגה בבלומפילד.
בבלומפילד, נכון.
ב-69.
לא, אבל מה היה העניין הריאה? אז הפועל רצתה לעשות קופה, במקום צחק מול 2,000 איש, במקרה הטוב באוסישקין, לעשות קופה על הסדר. אבל פה זה שונה, כי ברגע שהפועל תל אביב מחליטה שהיא עוברת להיכל מנורה, כאולם ביתי קבוע, אז היא מתאמנת שם, היא משחקת שם כל השנה, זה לא שהיא מעניקה למכבי, על מגע של כסף. כן.
אבל אתה יודע שאתה מדבר על אוהדים, לפני חצי שעה בערך דיברנו עם עמוס פרישמן, שהוא עוד היה מהשחקנים ששיחקו בו סישקין, אתה מדבר על אוהדי הפועל תל אביב, יש אני בטוח היום בקרב אוהדי הפועל תל אביב השרופים, כאילו חמוץ להם שעד היום אין להם את אוסישקין, אבל התקדמנו, אנחנו צריכים ללכת לאולמות של מכבי תל אביב והפועל ירושלים של 10,000 איש, אני לא... אני לא יכול להבין את תועדי הפוליטיב שלא זרמו עם אופר ינאי, אבל זה שלהם.
זה אולי היתרון של אופר ינאי, שהוא לא בא כאוהד. אז לא אוהד מכבי, לא אוהד. הוא בא כאוהד, הוא מסתכל בצורה חלטנית, רציונלית ולא אמוציונלית, ולכן לא אין שום בעיה לשחק באולם שמזוהה עם מכבי.
בוא רק...
השאלה אם הוא יכול לנצח.
בסדר, זה מה, נוכל לדבר את זה אחרי האולימפיאדה של 2048, עדיין נתווכח מתי זה יקרה.
אחרי האולימפיאדה במצרים ב-2040, שמעתי
שמצרים הולך לארח,
מה נעשה?
נבחרת הקדטים שלנו, 94-66 על איטליה, נכון?
כן, כן.
והאפשרויות, האופציות כרגע, ישראל יכולה לסיים מקום שני, או שלישי בבית, ניצחון יווני, ישראל מסיימת שנייה, ניצחון איטלקי, נוצר בית משולש, שהמצב בו כרגע הוא כזה, יוון פלוס 19, לפני שמשחק נגד איטליה, ישראל מינוס 1, איטליה מינוס 18, לפני המשחק נגד יוון, יש עוד אופציות של הבית המשולש, אני לא רוצה להתחיל להיכנס לכולן.
בסוף זה לא באמת משנה את מי אתה תקבל בשמינית, הרי כולם עולים לשמינית, לשמינית הגמר, ואז ראינו תבחרת העתודה שסיימה במקום הראשון, איכשהו יוון נקלעה למקום הרביעי בבית המקביל, ואז יוון העיפה אותנו. אתה צריך לקבל איזה מצ'אפ שהוא יחסית טוב, אתה צריך לנצח בשמינית הגמר, ואז כבר כל הטורניר נערך.
אם אתה, בוא נאמר, מסיים שני, אתה קבל את גיאורגיה, שסיימה מקום שלישי בבית המקביל, ואם אתה מסיים שלישי, אתה מקבל את המפסידה במשחק בין סלובניה לצרפת, ששתיהן באמת עלולות להיות גדולות עלינו, אז אני מעדיף שני, אתה יודע, אני כזה לוקח על בטוח. על הכיף הקרה לי, המון תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, לא בונסואר למרבה
הצער
של
הצרפתיות. כן, אנחנו בסדר.
הצרפתיות.
אני עכשיו זה, עכשיו אני פשוט מלקט סיפורים על כל מיני שחיינים ושחייניות מהמשחי הפתוח שהם מושפזים, אתה יודע,
שהם שתו מה...
כן, בסדר.
זה שנקרא שחי ושתק עם
החלטה. זה הכישון של פריז.
תקשיב, אנחנו מכירים את הצרפתים כאומה, זה בין המלוכלכות באירופה, שלא לומר יותר. בוא נגיד אירופה. כן. ארצות הברית, אתמול, משיגה את מדליית הזהב, אחרי ניצחון 98-87, על צרפת, סטף ולברון, ודורנט עם מדליית זהב רביעית, רבותיי, מדליית זהב רביעית בכדורסל, לא הרבה יגיעו לזה, מוליכים את הנבחרת.
כן, סטף מדליה ראשונה בהופעה ראשונה שלו, והאחרונה כנראה. לברון מדליית זהב שלישית, סליחה רביעית, מדליית זהב שלישית, מדליה רביעית, דורנט באמת עם מדליית זהב רביעית. לברון נזכיר, לפני 20 שנה באתונה הם סיימו רק עם ארד, אבל כן, בגדול זה היה מופע של שלושת המוסקטרים, או שלושת הטייקונים, או שלושת האגדות, תקראו להם איך שתקראו להם, בעיקר של לברון וסטף. דורנט היה מצוין בשני משחקי ההכרעה, אבל לברון וסטף בשני משחקי ההכרעה היו פנטסטיים, ובעיקר סטף שכל הטורניר באמת, יחד עם קווין דורנט שהיה שותף שלו לקבוצה, יחד עם סטיב קר שמאמן אותו כבר כמעט עשור, לא מצא את עצמו. עד רבע, עד חצי הגמר הוא היה על 5-20 מהשדה, בחצי הגמר ובגמר הוא 17-26 היה משלוש.
אבל אתה יודע, כל זה מתבטל, מי שראה את הדקות האחרונות של סטף, ואני באמת שואל אותך, אתה יודע, עד היום יש את הוויכוחים של הטובים ביותר בעולם, לא רוצה בכלל להיכנס לזה, אבל צלף כמו הוא היה לנו?
לא. סטף קרי הוא גדול הקלעים שהיו ושיהיו. אני לא רואה מישהו מצליח איכשהו לשמור את הדבר הזה, ובעיקר סטף הוא בן אדם ששוב, הוא לא הבן אדם היחיד שבידלו ב-NBA זורקים הרבה שלשות, אבל הוא הפך את השלשה, א' לנשק מנצח, ב' לדבר אופנתי. והמון שחקנים שבאו, שחקניות שבאו אחריו, עושים את זה ומנסים להתמקצע בדבר הזה כדי להיות כמו סטף, ובאמת, התשוגה שלו אתמול בדקות האחרונות זה קליניקה. היו שם באמת קליעות חופשיות, היו שם קליעות שברמת קושי של באמת, של תרגיל של סימון ביילס.
אתה יודע, אני רוצה להגיד את זה לרוני, כי תמיד שמדברים על השחקנים הגדולים ב-NBA, אז רוני אומר, למי שיש הכי הרבה צלחות, אתה יודע מה? אין לי בעיה להסתכל על זה, על אליפויות כדבר המוביל, אבל כשאתה רואה שחקן בסדר גודל כזה, רוני, אתה יודע, נראה כאילו לפעמים, גם אם יעצמו לו את העיניים, זה מחליק פנימה, אז אתה לא רואה, גם אם סטפי אין לו פחות ממייקל אליפויות.
מייקל הוא לא. ומייקל היה טוב בשני החצאים של המגרש. אתה מבין, לעזוב את הששת הבאות.
סטף בחלק הראשון של הקריירה באמת היה שחקן הגנה לא טוב, ככל שהקריירה שלו התקדמה וככל שהוא התבגר הוא התחזק והוא השתפר מאוד הגנה.
הוא כבר נבחר לחמישיית ההגנה?
ואיך מייקל לעומת...
זה שיש שחקנים טובים לנו הגנתית לא אומר שאתה לא חייב להיות...
מייקל היה, מייקל שהיה נבחר לשנייה הוא היה כועס גם שהוא היה אלוף.
ואיך אתה עם מייקל לעומת לברון? כי לברון עכשיו בשנת 2024 מקבל את הכי הרבה מחמאות, אומרים בן אדם בן 39, זה לא הגיוני.
למייקל ג'ורדן הוא הכדורסלן הגדול בכל הזמנים, בעיניי, ללברון ג'יימס הייתה את קריירת הכדורסל הגדולה בכל הזמנים. מייקל ג'ורדן היה דומיננטי בצורה בלתי נתפסת בשיקגו,
אבל והיה בקבוצה אחת רק, הוא מהתקופה של קבוצה אחת.
זהו, שאתה, הנה, אינדוס תודה. למה זה אינדוס תודה? כי אנשים לא זוכרים שאת השנתיים האחרונות של הקריירה, מייקל ג'ורדן יעביר בוושינגטון וויזרד, קבוצה שנכון, זה אומרים שזה לא נחשב, הוא שיחק ב-NBA שנתיים במדי וושינגטון וויזרד, לא הגיע לפלייאוף, התעמר בקוואמי בראון שהוא בחר אותו ראשון בדראפט, עשה טרייד באמצע העונה, ויתר על ריק המילטון שזכה באליפות שנתיים אחר כך עם דטרויט, כדי להביא את ג'רי סטאקהאוז. אז כן, גם מייקל ג'ורדן והשנתיים האלה היו פחות טובות, ואלה היו השנתיים ה-15 וה-16 שלו ב-NBA. לברון ג'יימס נכנס לעונתו ה-22 ב-NBA.
שמע, אתה רואה אותו בן 39, משחק מול צרפת שיש שם היופי של שחקנים שחלקם צעירים ממנו ב-10-15 שנים, עכשיו 30.
אבל את זה הוא עובר כל העונה בליגה.
כן, ותשמע, זה לא נראה על המגרש, עזוב, אם אין לו לבן על הזקן, זה לא נראה על המגרש, הוא נראה צעיר.
כן, הוא בדיוק דיבת את זה במישהו, הוא לא השחקן שלו ב-2012, אבל גם הצד מתפרץ שלו ב-80% או 90% ממה שהיה ב-2012, עדיין יותר טוב מאשר זה של רוב האנשים בעולם, והוא כבר לא מטביע כמו שהוא היה מטביע פעם, אבל הוא למד לסיים ליד הטבעת, בעיקר ביד שמאל, בזוויות, אתה יודע, זוויות הזויות, והוא באמת שינה את המשחק שלו כדי להתאים את זה יותר לגיל. בטורניר הזה הוא היה הרכז הכי טוב של נבחרת ארצות הברית, הוא מסר כמעט 10 אסיסטים למשחק באזור ה-25-30 דקות, זה מספרים בלתי נתפסים. אז באמת לברון היה הרוח החיה מאחורי כל הסיפור הזה של ההתייצבות של הסופרסטרים. אחרי הכישלון בגביע העולם, לברון לקח את זה על עצמו, אמר אני וסטף ודורנט, אנחנו מארגנים שכל מי כל מי שיכול לבוא, יבוא. כל הכוכבים יבואו.
אבל אתה יודע, אני עדיין, אם אתה שואל אותי, ה-MVP של כל הטורניר, זה יוקיץ', כי אין מה שיש לסטיב קר,
לסרביה. אבל אתה בוחר מישהו שסיים מקום שלישי. אתה צריך לבחור מישהו ראשון שני.
אני אומר שוב, יוקיץ', אתה רואה אותו באמת נותן, תשמע, הוא מחזיק קבוצה לבד על המגרש.
קודם כל, הוא לא לבד גם כי יש להם את דעתי, הוא אפילו לא היה קלה המוביל שלהם, אלא בוגדן בוגדנוביץ'.
בוגדנוביץ'. אין להם תרומה בכל הפרמטרים כמו שיש לו על המגרש.
זה נכון, לא, יוקיץ' הוא כנראה עדיין שחקן הכדורסל הכי טוב בעולם. גם היה בטורניר הזה מצוין וכדומה. בעיניי, אבל אם מדברים על שחקנים בינלאומיים, הסיפור הכי גדול של הטורניר הזה זה ויקטור ובניאמה. אנחנו ראינו אותו בשנה שעבר בסן אנטוניו, קבוצה שלא ניצחה יותר מדי, אבל ראינו כבר את הרעב וראינו כבר את הדברים, את התשתית נוצרת, וויקטור זה שחקן שבאמת בשנה שעבר לא שיחק בפלייאוף, לא היה קרוב לפלייאוף, לא נאבק על שום דבר משמעותי, ופעם עם כל הלחץ של הקהל בבית, עם כל הציפיות המטורפות שהיו, לעשות את הטורניר כמו שהוא עשה, בעיניי זה מראה שהוא הולך להיות שחקן מאוד 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 מיוחד.
תגיד, את יוקיץ' בטח נראה בלוס אנג'לס, השאלה היא, נבחרת ארצות הברית, לפי מה שאני מבין ממך, לא כולם צעירים, מי בטוח לא יהיה בלוס אנג'לס?
שלושת המוסקיטרים לא היו שם, לברון, דורנט וסטף, אני מאוד מאוד מתקשה להאמין שהם בכלל, עזוב יהיו בלוס אנג'לס, יהיו עוד שחקני כדורסל פעילים ב-NBA. אני לא אופתעים ב-2028, סטף יהיה, דורנט יהיה איזה משקיע הון סיכון בכיר, ואולי זה, לברון יהיה בעלים של קבוצה, וסטף יהיה או מאמן, או פרשן טלוויזיה, או עושה דוקומנטריסט מאוד מפורסם. יש 4 שנים מעכשיו,
סטף יהיה בן 40,
סטף יהיה בן 40, לברון יהיה בן 43, כן, דורנט יהיה גם בן 39, אני לא מאמין שהם יישארו, ובטח אם יישארו ברמות האלה, אז יהיו עדיין מספיק. אני חושב שאנחנו כן נראה חלק מהאנשים שראינו הפעם חוזרים ללוס אנג'לס, אנטוני אדוארד כנראה שכן, דווין בוקר יש סיכוי טוב, טייריז הליברטון יש סיכוי טוב, באמה דבאיו יש סיכוי טוב, ג'ייסון טייטום למרות שבעיניי היה שחקן הכי פחות טוב בנבחרת ארצות הברית הזאת, יש לו גם סיכוי טוב. ג'ואל אמביד, לא הייתי מאמר על זה שנראה אותו ב-LA, יהיה בן 34, אבל שוב, יש דור צעיר של כוכבים שיגיעו, אנחנו נראה בשנה הבאה, קופר פלאג נכנס לליגה, בעיניי הוא יכול להיות כבר בלוס אנג'לס בסגל, נראה אולי צ'אט הונג, נראה אולי שחקנים אחרים, אולי ג'ה מורנט, אולי, יהיה סגל טוב, אבל לא יהיו בו את 3 האגדות האלה, ואני באמת חושב שבפעם הבאה, שיקח ממן עד שנראה שחקן אמריקאי בקליבר של דורנט או של סטף או של בו.
אבל אי אפשר לקחת, למרות הגמר שהיה גם גמר משחק טוב, אי אפשר לקחת את ארצות הברית סרביה מהגדולים שראינו, סורוק אמן.
משחק מדהים, משחק מדהים, שבאמת סרביה נתנו בו, מופת של ניהול משחק, של אינטליגנציית משחק, גם של יוקיץ', יוקיץ' היה שם פחות או יותר פנטסטי, גם ברגעים שהוא לא נגע בהם בכדור, כי ההגנה של ארצות הברית באה למשחק הזה עם תוכנית לעצור את יוקיץ', והסרבים ניצלו את זה ופשוט ניצחו אותם בדברים אחרים, ואלמלא באמת הריצה מטורפת שם ברבע הרביעי, היום היינו מדברים על ארצות הברית בתור כישלון, אכזבה, איך שתרצו לקרוא לזה, והקאמבק שלהם היה... שוב, זה סיפור הוליוודי, זה
באמת,
יעשו סרטים על הדברים האלה.
ברור שיעשו, נטפליקס, רק תן לה...
אמזון, שנה הבאה נכנסת ל-NBA, אז...
דבר איתי על נבחרת הנשים של ארצות הברית, היא במאזן 78 ניצחונות, 3 הפסדים במשחקים האולימפיים, היא לא הפסידה מאז 1992, זה היה זה בברצלונה, 61 ניצחונות ברצף, 8 מדליות זהב ברציפות, ניצחה את צרפת
על הקסקס, גם היא ניצחה על
כן, עם גבי תומאס, זה
גדי וויליאמס,
מדייקת בשלושה, זה שוויון והערכה וטטטי וטטטה, אבל הם ניצחו 67-66, והיה משחק, תשמע, הצרפתיות בפלחים שאני ראיתי היו טובות יותר
הצרפתיות, כן, שם זה באמת מעניין, כי הדומינציות של האמריקאיות הן עדיין קצת, בוא נגיד הכדורסל הנשים העולמי עדיין לא תפס את האמריקאיות כמו שקרה בגברים, אבל דווקא הצרפתיות קבוצה שנבחרת שאין להן אף שחקנית ב-WNBA, אבל יש להן 6-7-8 שחקניות בקבוצות כמו וילרבן, קבוצות של מעצמות של כדורסל נשים כבר הרבה שנים, וספציפית דווקא בכדורסל הנשים, באירופה לפעמים מרוויחים יותר מאשר ב-WNBA. זה ישתנה עכשיו עם החוזה החדש, בזכות קייטלין קלארק הרבה, אבל באירופה לפעמים משלמים סכומים גבוהים יותר מאשר ב-NBA, ב-WNBA, וזה באמת היה הפייט אולי הכי צמוד שהיה לארצות הברית ביעד 92, וכמו שציינת, גבי וויליאמס קולט עם הבא, וחושבת שהיא קלה שלושה, רק שהיא דרכה על הקו, עם חצי רגל בתוך הקשת, אז באמת אכזבה גדולה הצרפתיות, אבל הם נתנו פייט נהדר, האמריקאיות החטיאו הרבה זריקות פנויות, ואם זה היה הפסד, באמת היה יותר הפסד של האמריקאיות, מאשר הניצחון של הצרפתיות בעיניי, אבל שוב, פייט מדהים של צרפת, של יואנס ושל פוטו ושל וויליאמס, עשו עבודה נהדרת.
אפשר להגיד שראינו את זה בתוך 24 שעות באולם, הקהל הצרפתי בטירוף, וראה גם את הגברים וגם את הנשים מפסידות לארצות הברית, אבל צריך להגיד את האמת, הטובות יותר ניצחו.
התואר היחיד שלחו כדורף נשים, אם אני זוכר נכון, בקבוצתי.
אוקיי.
כאילו במשחקי כדור.
מה שיפה שהיינו את אייג'ה ווילסון, הכוכבת של הגמר, של הנשים, אתמול מודד בגמר של הגברים, ובגמר של הנשים היום, לברון ג'יימס ובאדי, ובמאני בארי ודרק ווייט, וכל נבחרת צרפת פחות או יותר, ראינו אותם מאחורי הספסל, את ומבי, ואת בטום, ואת הכוכבים שם, עומדים ומודדים. אז זה באמת היה יפה, התמיכה הזאת של הנשים בגברים, של הגברים בנשים, חוויה נהדרת. אני חושב שהאוהדים בברסי אמנם יצאו עם שני שברונות לב, אבל עם משחקים שהם לא ישכחו.
שברונות לב איתם אין לנו שום בעיה, אפשר לשבור עוד כמה איברים.
שברון קורסון.
כן.
איפה אתה בקטע של ארצות הברית וצרפת? הרי אתה תמיד משווה לנו מדינות, ארצות הברית עכשיו כולה לטובתנו.
בצרפת אין לי שום עזרה, לא הייתה לי שום עזרה, אם אתה רוצה את האמברגו עם המיראז'י, עם מרסל דסו.
אבל זה דגול.
ועם שרבור, לא משנה, הם לא השתנו.
800 שנה מהדגול.
אבל אני זוכר. שרבורג וזה ופה ושם, וגם היום אני לא כל כך אוהב את הילד הזה שנשוי לאמא, אבל בכל מקרה, אם אני צריך אני מעדיף את האמריקאים, איתם פחות יש עתיד. סורוקה מן,
תודה, תודה סורוקה,
תודה לכם.
טוב, עכשיו אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם שר, לאחר מכן פרסומות, נשוב. שימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, על הערב טוב.
ערב טוב חברים.
יורים
על הרגוע היום. זה הפחד כשרגוע.
לא, תהנה מהרגע. תהנה מהרגע, תחיה, תן זמן לזמן, אתה יודע, עזוב.
אתה יודע?
אל תפחד מהפחד. יש לי חבר, אומר, עדיף למות מטיל ולא למות מפחד.
האמת אני אומר לך, שכל פעם אני רואה בהתראות צפת, שימון אלבז ישר עולה לי בראש, כי אנחנו מדברים איתו תמיד מתחילה, 10 חודשים מתחילת המלחמה, שימון, על העניין הזה של...
הוא גר חפשי מהזמן בממד.
לא, מה פתאום, הוא אומר שלא, ששקט הוא אומר.
היום.
אתמול היה לנו אזעקות, אבל אתה יודע, זה... לאחרונה, אתה יודע, מאז שדיברו על ההסלמה ועל התקיפה הצפויה ועל הכל, אז נהיה עוד יותר רגוע, וזה מה שמדאיג אותנו.
אבל איך התושבים, הם בלחץ כולם?
כולם דרוכים. הנה, כולם דרוכים, אתה יודע, עכשיו נוגמה, ילדים יוצאים, רוצים לשחק במגרש, יש למישהו חוג, לא משנה מה, אתה תמיד בלחץ, אם יהיה בזמן הזה הזקה, מה יכול להיות?
לא, זה בגלל שנמצא שם בסיס צבאי, שהוא על הכוונת, כמה דרך אגב, גם מירון, וגם הפיקוד, בסדר.
הפיקוד היה בה, יש הרבה מוצפים באזור שלנו, אז...
טוב, בוא נעבור באמת לאסקפיזם, מה קורה במכבי חיפה, כמה גויים הגיעו, מה קורה בדרך לקריית אתא?
אז ככה, כמכבי חיפה מבחינתה הסיפור היום זה באמת אולי ההצעה הזו לדין דוד, מלך השערים של הליגה, מלך השערים של
מכבי חיפה. יש לו עוד חוזה לשנתיים, נכון?
נכון, כן, אבל אתה יודע, גם אם יש לו חוזה לשנתיים, פתאום אתה יודע, הצעות מה-MLS זה הצעות גבוהות מאוד, כפול פי כמה וכמה ממה שהוא מרוויח במכבי חיפה, הוא לא מהמסתכלים הגבוהים של מכבי חיפה כידוע, הוא מרוויח משהו בסדר גודל של 250 אלף דולר לעונה, ופה מדובר בסכומים הרבה הרבה יותר גבוהים, נכון שיאנקה לשחר לא ישאיר אותו.
וואלה, מדהים, מדהים מה שאמרת, הוא מקבל 100 אלף שקל לחודש, 25 אלף דולר לחודש, זה 100 אלף שקל, נכון רוני?
כן.
והוא אומר שזה לא נחשב לסכום
גבוה. לא מהגבוהים.
נכון, זה לא מהגבוהים.
זה 600.
כן, כן.
ויש למכבי חיפה הרבה מאוד שחקנים של 400 ו-450.
אבל צריך להגיד את האמת, זה מה שחסר למכבי חיפה, חסרים לשחקנים על דעת ברק בחר, זה רק מה שחסר להם אם דין דוד לא יישאר.
זו יכולה להיות מכה אנושה למכבי חיפה. דין דוד בשנתיים האחרונות הוכיח איזה קפיצת מדרגה הוא עשה, עד כמה הוא משמעותי, עד כמה הוא איכותי ועד כמה הוא טוב, ומעבר לזה הוא ישראלי. במצב הקיים שמכבי חיפה מתקשה למצוא שחקנים זרים, היא לא יכולה להרשות לעצמה לוותר על הנכס הזה שנקרא דין דוד, על מלך השערים של הקבוצה, אבל עדיין, אם הוא יקבל, אם הוא מקבל פה באמת הצעה בסדר גודל הזה שמדברים, של 800 אלף דולר לעונה או מיליון דולר לעונה כמו שמדברים, זה משהו שיהיה קשה מאוד ליאנקה לשחר לגרום לו להישאר בקבוצה.
דבר איתנו על...
בן 18, בן 29, בגיל כזה, שחקן כבר חושב על העתיד וחושב על הכסף.
זה צודק 100%, אבל דבר איתנו על סונגרן. קופמן ואני דיברנו בתחילת התוכנית הישראלי שלנו, שקיבל אזרחות, הוא מהראשונים שלא ממהר לחזור לישראל, נכון?
כן, הוא כעיקרון, אתה יודע, בהתחלה למכבי חיפה, בתחילת העונה הזו, היה כזה עם קולות שרוצה לעזוב, מכבי חיפה אמרה לא, מוחלט כזה, הוא פתח את העונה, היה... אולי אפשר להגיד מהפחות טובים במכבי חיפה, ואז ברק בחר מבחינתו קיבל החלטה, אם יש הצעה אני מוכן לשחרר. סונגרן כרגע יש עליו הצעות משוודיה, ומכבי חיפה ברגע שתקבל הצעה רשמית קונקרטית, משהו שבאמת יכול...
כמה זה שווה קונקרטי?
לא, זה לא עניין שמכבי חיפה אמורה להרוויח עליו כסף, ממש לא, יש לו חוזה גבוה במכבי חיפה, אבל מבחינת מכבי חיפה, היא רוצה כאילו להשתחרר מהחוזה שלו, ואז לתת צ'אנס לשחקנים הישראלים שיש לה בקבוצה.
האמת, פיינגולד ולימלך, בכושר שסונגר נמצא, פיינגולד ולימלך יכולים להיות טובים.
לליגה הישראלית, כן. לעונה שלא כוללת...
לא, לליגה, מכבי חיפה אין לה אירופה.
נכון, זה מה שאני אומר, בעונה כזו, אפשר לתת צ'אנס
להרבה ישראלים. אתה יודע, אבל איפה אני רואה בעיה, שימון, אם תוכל לעשות לנו סדר, הפועל חיפה, אתה יודע, רוני לוי, זה מאמן מאוד מאוד מקצוען, אוהב להכין את הקבוצה שלו בקיץ, וראינו את זה בשנה שעברה לאן הגענו, ועושה לי את הרושם, אתה יודע, בלי, עדיין לא דיברתי עם רוני, אני אדבר איתו, אבל שכאילו יואב קץ עוצר השנה את החיזוק של הפועל חיפה, ורוני לוי שותק.
אז תראה, גם אני חשבתי כמוך, ויצא לי לדבר עם אנשים בפועל חיפה, ואומרים שזה לא נכון, שמבחינתם רוני קיבל יד באמת להחתים שחקנים, אבל הולך לו קשה כמו שהולך למכבי חיפה, וכמו
שהולך לשאר הקבוצות.
לא, 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 יוספי בבאר שבע.
נו יפה, אז יש לו, אז זה מה שאני ידעתי שהוא באר שבע, אני רק אומר, אם הוא לא חוזר, אז צריך משהו בתפוקה שלו.
נכון, זה לא רק יוספי, זה יוספי, זה מלמד, יש, היו הרבה מאוד שחקנים משמעותיים בהפועל חיפה. כרגע הפועל חיפה הביא היום איזשהו שחקן זר למבחנים, שחקן זר שנבחן בהפועל אפולה, בליגה לאומית, בנוף הגליל, סליחה, אבל מבחינת הפועל חיפה היא עדיין לא אומרת את המילה האחרונה בנוגע לרכש, היא רוצה לפחות עוד שני שחקנים עד לפתיחת העונה, אבל זה הולך קשה, זה לא רק להפועל חיפה הולך קשה, הרבה מאוד קבוצות מנסות להחתים פה שחקנים, ובאמת עד שמגיעים
כשווה במסע ומתן הכספי, שחקנים מבינים מה קורה בישראל, שומעים באמת כל פעם את ההתראות, שומעים כל פעם את המצב הביטחוני בארץ, ושחקנים מקבלים פיק ברכיים, רגעים קרות ולא מוכנים להגיע לפה.
ועוד לא התחיל כלום. אל תשכחו את זה.
וזה עוד לא התחיל, כן.
בסדר, הפועל חיפה רצתה להיות ראשונה בבית הצפוני, לעלות לחצי גמר גביע הטוטו שזה 500,000 שקל, היא לא מצליחה לעשות את זה, היא 3 תוצאות תיקו. זה הכנה לליגה, אתה אומר עוד לא התחיל, זה הכנה לליגה, רוני לא ימציא לנו עכשיו כוכב כדורגל.
מה קורה בטבריה אחרי זה טיסה איתי לקריית שמונה?
טוב, רוני טבריה מבחינתה די מוכנה לליגה, למרות שחודד עצמו רוצה עוד שחקן אחד, מרוצים מאיך שהרוצה
נתנת. תראה מה זה, הוא רוצה אחד, ובחר רוצה 7. אתה מבין?
כן, אבל אתה יודע, אבל טבריה עשתה הרכש, ומבחינתה היא קבוצה די חדשה. היא, אתה יודע, מבחינת אלירן חודדה, הוא הלך פה על איזשהו משהו מודל בני ריינה. הוא די עתיק שם, הוא רוצה שחקנים, קודם כל שחקנים מנוסים, והוא רוצה גם שחקנים צעירים, רעבים, שבאמת יוכלו לתת אתון. טבריה בשנתיים האחרונות בליגה הלאומית. בני
ריינה שרדה בעונתה הראשונה בקושי רב, ממש במחזור האחרון.
כן, אבל טבריה,
אני לא בטוח שטבריה תסרוק.
טבריה שנתיים בליגה הלאומית עם תקציב לא מהגבוהים בליגה, הייתה בצמרת הגבוהה ממש ממש, כל העונה, קבוצה מאוד מאוד מאומנת, קבוצה של מאמן הוכיחה שהיא באמת בלי הרבה מאוד תקציב יכולה באמת להיות למעלה, גם העונה הזו, למרות שהיא קבוצה חדשה בליגת העל, היא מכוונת לפלייאוף עליון, אני אומר לך שזה יומרני מדי בעיניי,
תן לי משפט עדיין, על ממש 25 שניות לסיום, תן לי משפט על קש.
מבחינתם מחפשים שחקן חיזוק במקומו של אנטי ששוחרר מהקבוצה, אבל איזי שירצקי לא אמר גם את המילה האחרונה, הוא גם רוצה לחזק את הקבוצה.
נחכה ונראה. המון תודה.
תודה רבה, ערב טוב.
זהו זה רבותיי, שימרו על עצמכם, אף אחד אחר לא ישמור עליכם, בטח לא מהממשלה.